הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. ערב, ערב, שבת בראשית, חורף בריא לכל המאזינים. אנחנו חוזרים בסדרה חדשה של סיפורי ירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, שי פופובסקי ובני ברק. הלילה אנחנו עם שבת ירושלמית, ההכנות, הקניות לשבת בירושלים של פעם ובירושלים של היום. בנים ונכדים של ירושלים של פעם יספרו לנו איך נראתה ירושלים פעם ואיך נראתה ירושלים של היום. נדבר עם בן צי כהן מחמוצי כהן בגאולה, נדבר עם צבי כהן מחמוצי כהן במחנה יהודה, ועם אהרון כהן מהדגים של מחנה יהודה. בקיצור, אנחנו מדברים עם הכהנים הירושלמים שעושים את ההכנות לקראת שבת. ואם ברור מדידינו, הרב משה גולדיס מולמי בית ישראל. נשמע שירי שבת מהקנקן הישן, שירים של פעם ששרו בליל שבת ליד שולחן שבת. כולל גם שיר ההכנה לשבת של רבים טוברליך, שזה חלק אינטגרלי מהכנות לשבת. ערב טוב ולילה טוב, ידידנו הרב משה גולדיס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. אתה פותח שנה חדשה, סדרה חדשה, חורף ארוך. חזוק עליך שתמצא לנו כל שבוע בחורף הזה נושא מרענן אחר.
בעזרת השם, אתה יודע שיש לנו כבר נושאים כמעט לכל השנה.
כן, אני יודע שמתאים פתחת את החורף עם צינון שבכל שנה אני מדבר. אבל היום אתה בחרת לפתוח עם נושא שבת ושבת ירושלמית. להבין מה זה שבת ירושלמית צריך להיות מבין. בכל העולם השבת נמדדת בכבוד השבת, אולי בחומרס שמירת שבת, או אולי בתענוג של עונג שבס, איך כתוב בכל משמענים של סמנטקים, ששניהם בהחלט דברים חשובים, אבל לכן הירושלמי הוא אחרת לגמרי. גם החומרס שנהגו בירושלים הם יותר מכל העולם. כל בני ברק עם החשמל שלהם, שמשוויצים שלא משתמשים בחשמל, יכולים לעמוד דום לעומת ירושלים. זה התחיל בירושלים הרבה לפני שבני ברק ידע מה זה.
עם הלוקסים.
אז הלוקסים כבר היה מודרני, לפני זה היה את הלטרנה, את הלומפס. אתה זוכר שקדוש ברוך הוא עזר קצת רוח והלטרנה יצא מהמקום, אתה יודע, וכל הבית נהיה צ'אדה. הלוקסים כבר היה דרגה שנייה, ונגיד לך את האמת, אני לא פרומר שלא משתמש בחשמל. בתקופה שהיה לוקסים לא השתמשתי בחשמל, כי אהבתי את היום שישי ללכת לשטר עם החצי בלון. אתה יודע, החזיקו את זה, היה כזה בורג עליו, החזיקו חצי בלון, והיו אין לשטר בגאולה, ועכשיו בפינת יעקב מאיר זה היה, נכון? העל בבלון. והרעש של שבת, שעשה את הרעש בבית, זה היה חלק מעונג שבת. למרות שפעם שמעתי את רב שמעון שפדרון מדבר דרשה, אז הוא אמר שהיום יש בטריקס, אתה זוכר אחרי זה יצא בטריות של כמו המצבר של אוטו, שהקימו לזה מנורות. אנטי דו בטריקס, הוא עזב את דילוקסן, כך הוא דיבר. אז הוא אומר, מוצ'נגרטין גס, אז רב שולם איזה שוטף מזה בטריקס.
מציינים.
מציינים. בקיצור, אבל אתה יודע שרק תיקח פריט אחד, קוגל. הקוגל לבד בכל העולם, השתרש בשם קוגל ירושלמי. כבש את כל התפריטים. אבל יש משהו בשבת ירושלמית שהוא יותר עמוק. אני פעם שמעתי מזקן ירושלמי, מירושלים של מעלה, שאמר ככה, ויחל אלוקים ביום השביעי, שהשבת נותנת לאדם כוח וגבורה לעמוד בניסיונות. כמו שנאמר, ויחל אלוקים ביום השביעי. ויחל זה מלשון יכולת. שמקבלים יכולת וכוח וגבורה לנצח, שבשבת השם יזבוח נותן את היכולת והכוח שאיתם יוכל האדם לעמוד בניסיונות. שמעת המושג ירושלמי? כמו שמובא בספרי, בפרשת ולויסרום, שהשבת זה יום חדווסה של מלכה, ששמחת הניצחון היא השמחה הגדולה. וזה שנאמר ויבורך לקים לשם השביעי ויקדש אותו, שברכת השבת היא שהקדושה תוכל לנצח את החולין של ימי סחול, וזה קודש יהיה לכם שהקדושה של שבת כל כך גדולה, עד שאפילו הלוחם, ענייני החול, גם התקדשו. וזה שמחת השבת. והרב גליס, אתה מכיר סיפורים יותר טוב ממני, הגול לשמירת השבת של אנשי ירושלים. אני אבל חושב שאין עוד מקום בעולם שיש את המושג לא לישון בשבת. אתה מכיר עוד מקום כזה בעולם? אתה מכיר קרנים נכסינים של אלה שעם כל השולט? אחד מהם, רבן ריזמן, הוא זכר רבן?
לא, הוא נפטר לפני כמה שנים.
כמה שנים. הוא היה אחד מהיהודים שלא אף אחד לא ידע. הוא אף פעם לא ישן בשבת. ויש עוד כאילו הרבה, 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 שכל השבת לא ישנים. מוץ, שבת, זכר, עבדולה, הם נשכבים לישון. אתה יודע שיש וורט מהריג'נר ששנה בשבת תענוג, מי שיושם בשבת, פשלוף דמתיינו כפי שבס, מרדים את התענוג של שבת. היום שמדברים על שבת...
זה כמו שמישהו שהולך עם שטריימל בשבת, מה אתה הולך עם שטריימל בשבת? כי שבת זה ראשי תיבות שטריימל במקום תפילין.
אה, יפה מאוד. אז השטריימל מחס, תנו לך שטריימל בחינם. היום ניתן מתכונים ירושלמים עתיקים לשבת, וגם ננסה להתחבר לקידוש. בשבת זה את הכנסת, כי השבת זה שבת של קידיש.
שבת זה רייסס.
כן. ניתן עוגה ירושלמית את העתיקה מיוחדת, אם אתה זוכר שזה מושג של פוטש. פס עוגה שעשוי מפוטש, שזה דומה לפס שמרים רגיל, אבל רחוק מזרח ומערב.
זאת אומרת, זה לא קשה, זה רך?
זה רך, ומה זה רך? זה נשאר רך שבועיים בלי פריזר. פעם לא היה פריזרים.
נכון.
השתמשו בקופסה של הביסקוויט, אתה זוכר? בבלחים האלו.
נכון.
רגל קרושה. שהיא גם מעניינת בגם מענייני השבת וגם אפשר הקידוש. חמוצים ירושלמים מהירים שהיו עושים ביום שישי לעשות בדרך ביחד עם הקיגל. ואיזה מאפה קרוב מוצלח ירושלמי. ואם נספיק ניתן משהו רעיון לחמין, איזה קנדל חדש שאנשים לא מכירים. בעזרת השם בהמשך נרחיב.
טוב, אז אנחנו נפגש להמשך, ואנחנו יוצאים לשיר הראשון, דיאכונת צום שבס, רבי יום טוברליך, וברק השם עם את בנו מוישה, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כמה חודשים. אנחנו רואים את המקור, רבי יום טוברליך שר, דיאכונת צום שבס. בואו נשמע.
לחולי. Shabbos koydes, Shabbos koydes, treten sich Jiden zum
Shabbos koydes,
stark zufrieden mit
Shabbos koydes,
jeder einer will seine heilig in dem
Shabbos koydes,
jeder einer will auch heilig in dem
Shabbos koydes,
und die Tannoi in die Jammei Reue, minei Matei wie Mannoi, ebbe sie tofare,
Shabbos koydes,
wo sie meine Kone fare,
Shabbos koydes,
Ja, der ganze Mensch, Schabes, Schabes, Rebbe Hunnet sind leicht,
Rebbe
Hunnet sind leicht, Rebbe Hunnet sind leicht, Rebbe Hunnet sind leicht, Rebbe Hunnet sind leicht, Rebbe Nachmann trotz Wasser,
Rebbe
Saft und Matrin, a Kopf und a Bheime, jau,
Rebbe
Hunnet sind leicht, und mit Habe und mit Heime, jau,
Rebbe Schabes,
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 Schabes, Schabes, Schabes, Schabes, Schabes,
Schabes, Schabes,
zufrieden mit
Schabes-Freude.
Jeder einer will deine heilig in dem
Schabes-Freude.
Jeder einer will auch heilig in dem
Schabes-Freude.
Vor Größe schrie, Annalie, jeder jid mit sein Gigie, eben sie Tonfall.
Schabes-Freude.
Was mir nicht kommt,
Schabes-Freude.
Was mir läuft, was mir käufe, Schabes, Schabes. Und greiten, putzen, kneiten, die Haut bedarfen, die Spinnwebs warfen, den Messer scharfen, nur es so vor allem entgegen aus, nicht in der Balle Buste fahr die Jägen aus, oh, größe Schrie, Annalie, jeder Balle Buste mit je, 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 ebbe sie zum Fall, wo sie meine Kumpel, Hallen, hier ist ein Sallen, allein gebrotten, allein geknotten, ist viel mehr grotten, sie übereinander vergenügen, allein, in der Rezepte ist es gering zu kriegen, auch Rovich Schabes.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
כפי שאנחנו נכנס לשבת הירושלמית, אנחנו מארחים פה מדי שבוע את שולמית אייזנבך, שכותבת לנו אחד מהשירים הנפלאים שהיא כותבת ומפרסמת. אז הנה השיר שלה להתחיל עם בראשית. בידינו נקוט מנהג, בהתרגשות ללוות את החג. לגשת בלט ליד החלון, וביד רועדת לשית הוילון. להתבונן בשמש השוקעת, ולחוש כעין קצת דומעת. להתרפק בחום והרבה געגועים, לאותם ימים שולחים ונלבים. החל בתקיעת שופר באלול, ועד לסיום אותו המסלול, דרך ימים נוראים וקדושים, המלווים ברעמי אלמות פטישים. בריקוד של שמחה מול ירח מחשיף, וצפייה דרוכה לחג האסיף. ביד רוטטת למגע האתרוג, נחשפה לך נפשי ולך ההרוג. אתה ציוויתנו לשמוח בחג, גם כשמעל ראשנו הוא שר הגג. אך אנחנו נחסה בצע כנפיך, ואתה תפרוס עלינו סוכת שלומך. הרבנו תפילה בו שנה רבה, ואתה בוודאי הקשבת לנו אבא. כל אלו יבוא הקדמה להבין מהו קשר של קיימה. שבין קודש הבריחו, הוא ועם ישראל, שליום הזה ממתין ומייחל, להוכיח לעולם ולכל בר דעת, מהו אתה ראית לדעת. ואנחנו גם ביורצת של הברדיצ'ב, רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, שהרבה יהודים נסו להתפלל על ציונו, סנגורם של ישראל, מחבר הספר קדושת לוי. שלומית אייזבך כותבת לנו, ברדיצ'ב היא העיר המקבילה את פניך בחיוך, בשלווה ונינוחות. הברדיצ'ב המסתובב מחפש יהודים שיוכל ללמד עליהם זכות. להגיע בשעת בין 40 אל הציון, האוהל מואר בור יקרות. אתה מתבונן מסביבך ומביט על הקירות. באותיות קידוש לבנה קורות לך היצירות. דין ודברים יש לך לרבי יצחק לוי עם בורא עולם. על כך שעדיין לא דן תומות העולם. ומדוע המשרד עדיין לא ניגל. והוא סובל ומתענה ונרדף על כל צד ושאל. אז אולי ריבונו של עולם, בוא נעשה עסקה, לא ממך הבית. נחליף סחורה פגומה וסחורה משובחת. אנו ניתן לך חטאים, פשעים ועוונות, ואתה תתן לנו בריאות, פרנסה, שמחה ושנים טובות. עסק לא רע. ובוודאי כדאי לך לעשות עסקה רק עם בניך, שהרי הם צועקים להתגדל והתקדש שמך. והרי התפילה ידועה נאמרת מוצאי שבת קודש, גוד פון אברום, פון יצחק ופון יעקב. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. שמור והצל את עמך ישראל, ותחדש עלינו שבוע טוב, שבו נוכל לעבוד אותך ורק אותך. ותריף עלינו שפע ברכה, בני חיי ומזוני, בנים חיי ומזונות, שיוכלו לגוד בתורתך הקדושה. רב לוי יצחק אינו רק פייטם בלבד, הוא מלחין ויוצר ומחבר תפילות, הום הניחומה, מתוך ההושנות, ברק החמה ודבוקה בך. הושנה תמוכים עליך הושנה, והוא מדיין עם ריבונו של עולם, הוא מלמד זכות על כל אחד ועל כולם. ואף את העגלון שמושך את הגלגל לעגלתו, בהיותו עטור תלית ותפילין, יבקש שבורא עולם שיקבל תפילתו. ואת תמימותו ינצור כגבילין, ואת היהודי שאכל ביום צום ותענית, ויודע שאין לעשות כן. לבורא עולם יודע שהוא לא משקר, אפילו שמודה שיודע מה שכן. ויהיה גאה שאף יהודי אינו מצניח חמץ, ואין צורך לשלח חוקרים ושוטרים, כי אתה ציווית לא יראה לך חמץ. והכל יהודים שומרים, ואפילו אין שמץ. ואילו הקיסרים גוזרים על נתיניהם גזרות, ושולח שומרים לערוך הקירות, ובכל זאת נתיניו גונבים ולא נשארים נאמנים. אבל עמך ישראל מודיע קבל עם ועדה, אין לנו מלך אלא אתה. באכסניה יגבילו פניך ברוך הדשנה, כסודת שלמה לא חסר בכלום, ומהומה. ובבית המדרש של לוי יצחק ההתרגשות אוחזת בך ותרעד. הנה מכאן עלו התפילות, והסנגור נתן לקטרג. כאן בקוט יש בוחות ושירות, וכאן עמד המליץ ומליץ, ולוואי ומצאנו עכשיו מלמד זכות ומליץ. ובעד עם ישראל ילמד זכות וימליץ, ונתברך בשנה טובה ומבורכת, כאשר השכינה הקדושה אל מחייכת, שנה טובה ומבורכת, שלומית אייזנבך על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהיום חל, שמחר חל יום הפטירה שלו. ואנחנו חוזרים חזרה אל השבת הירושלמית, ההכנות השבת הירושלמית. זוהי חוויה מיוחדת. והחוויה מתחילה בתנור, ללכת ביום חמישי, כמישקי חלך, לבוא עם התבנית על הראש, לבוא לתנור, ושם כבר מחכים שם, או לעמוד בתנור עצמו ולעשות את הלקח ואת הכמיש ואת שאר העוגות ביום חמישי. וביום שישי בבוקר לבוא לעשות את החלות. לזאת אין את המברשת של הביצה, לזאת שנגמר לביצה, לזאת אין לסומסום, דו שיח בין אנשים, כל אחד נותנת לשנייה מה שחסר לה. וההתחלות נכנסות פנימה לתוך התנור. ולקראת הצהריים או אחרי הצהריים מגיעים עם מצ'ונט, עם החמין. או לתנור של עזרא בבתי הונגרים, או לתנור של יוסף ברחוב חיי אדם, והחוויה היא מיוחדת לפגוש את האנשים, לראות את הסירים של הצ'ונט מכל הגוונים ומכל הסוגים, עם כל מיני סימנים כדי שכל אחד יוכל להכיר את הצ'ונט שלו. ומשם עוברים לניקיון הבית, נקות הבית, זה היה משימה קשה. היום אני לא רואה שאנשים שופכים מים ויצא דרך הצינורות, פה ושם אולי, היום עם הגב מנגבים ושלום על ישראל. פעם היו שופכים מים, וזה נוזל לחצרות, והחצרות היו מתנקים גם כן עם כל המים שנזלו מכל הבתים. ואחרי זה לצחצח את הנעליים, צחצוח הנעליים היה בידי מישהו במשפחה, או הבן, או הבן, או הגדול, או האחות, יושבים בחדר המדרגות על המדרגות, לא צריכים לצחצח נעליים בתוך הבית. שורה של נעליים, ושיושבים לצחצח נעליים. ומשם גמרנו לצחצח את הנעליים, הולכים לקנות יין. האונסה, הפרטלונסה, או אצל אויזמן ברחוב דוד ילין, או אצל ארון דוד וייס במקווה של בתי הונגרים, או אצל ויינשטוק במורד של חיי אדם, פינת מאה שערים. דגים כבר קנו בתחילת השבוע, אם זה בשני או שלישי כבר קנו דגים, אצל נוח אפשטיין, מתחת לחיי אוילום, בשר קנו אצל קורנט, אוף ובשר, לא היה שום דבר שהיה מוכן, את הכל קנו ושחטו, והכל היה טרי. הייתה אווירה מאוד מיוחדת של ההכנות לשבת, לא נכנסים לסופרים, אלא הולכים לשוק לקנות, הריח והאווירה של השוק והקנייה בשוק וכן הלאה. מגיעה הצפירה של שבת. בירושלים ישנה צפירה מדי ערב שבת, צפירה שהיא שריקה מיורה רותחת בחדר המכונות של המקווה השכונתי, המקווה של מהשערים, או של בית ישראל, או של בתי הונגרים, או של שער חסד. יש שכונות שמשמיעים צפירה מוזיקלית, שהמטרה שלהם מהר תעקות בית לסיים תחנות, וצפירה ארוכה, מונוטונית נוספת, דקות אחדות לפני כניסת השבת. וכיוון שאף אחד לא שאל, זה בדיוק הדרך שבה ירושלים מקבלת השבת המלכה. מין צפירת אוניות ארוכה ועדישה, לא עולה ולא יורדת, אבל היא תמיד מצליחה להוציא ממנו את החיוך ואת השבת שלום שהולך ברקע. מאה שערים עוד לא הייתה צפירה אוטומטית, שמקורה היה מדודי מים רותחים של המקווה. הצופרים היו מתנדבים שהוציאו את החצוצרה הזהירה מהזווה, ויצאו עימה למקומות מסוימים, בדרך כלל פינה, סמטה, שם היו עומדים וצופרים את צפירת השבת. חלק אינטגרלי מהשבת היה גם הגוי של שבת, השבס גוי, הפתילה שהתלקחה, בעיות של נרות שאירוע זקנה בדרך, או בעיות חשמל שנדלק, או לא נכבה, בכלל איך היו מחבים את החשמל, לא ישון לשבת, אז איך מחבים את החשמל? אז קושרים, כשכבר היה חשמל, קושרים חוט למתק של החשמל, אז היו גם מתגים בולטים למתק של החשמל, את החוט הזה היו קושרים, את הקצה השני היו קושרים לעצם של העוף או של הדג שאכלנו בליל שבת. מתי רוצים ללכת לישון ב-11? פותחים את הדלת, נכנסת החתולה, סוחבת את העצם ורצה עם זה החוצה, בינתיים גם סוגרת את החשמל על הדרך. אז זו הייתה אווירה של נרות שבת, אווירה של שבת, אם זה היה הלוקס או המנורה שעמדה לשולחן ונשבר הסוכית, אז היו עושים חתיכת קרטון. כשנשבר גם צד השני, אמרו, נו, שסייב זה יגיון ציברוך, כמו שכיף הנאיה. היה אחמד שהיה מסתובב מהבוגוש, הוא היה תושב הבוגוש, אבל הוא הסתובב בתוך השכונה, והוא היה מה שנקרא השבס גוי של שכונת מאה שערים. עכשיו הפתיליות, למית הפתיליה מתחת לכיור, שם מקום מיוחד לפתיליות, או כאילו שבנו הארגז מיוחד לפתיליות, עם הכיסוי לחסות את הצ'ונט, עם סמיכות מיוחדות. אני מכיר ירושלמים שעד היום עם הסמיכה שהוציאו את התינוק מבית חולים, עם אותו סמיכה הם מכסים את הצ'ונט. עכשיו צמוד לנפייה שאפשר מכסים את הצ'ונט היה אביגדור מוזס. יהודי שגר בחוף חיי אדם מול הסמטה שמובילה לחוף בערן. היה יהודי שהיה נוונטן, שקט כזה. עבר תמורות השואה, שם נספו אשתו ושישה ילדים, לאחר מלחמה הוא התחתן עוד פעם, הוא התגרה ברומניה ושם יש גם מורה צדק וגם שליח ציבור, פה לארץ הוא הגיע, שב צמוד למאפייה, אני ממש אני מרוד, ולא לשכוח את הבן שלו, אוטיס לייבלה, שהפטר ביום כיפור, והוא היה אחראי לדאוג שהצ'ון תהיה בסדר, שהכל יבוא על מקומו בשלום. אבל היו כאלה שהיו, כמו שאמרנו, יוצאים עם הצ'ונט בלך בבית, וככה הסתדרו, לא הלכו לתנור בכלל. אווירה של ירושלים, ירושלים של פעם, של הכניסה של שבת. בואו נשמע, הוא יום השבת, דוד ורדיגר, שיר המקורי, הוא יום השבת שבס קוידש, שיר של פעם, בואו נשמע.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שמענו את השיר, חוזרים חזרה אליך שוב, אומר שתהיה בריא.
אמן ואמן, לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. ברוך השם הגיע הגשם, אתה יודע, רק בהזכרת גשמים הוא הגיע. מה יהיה מתי שכבר יגידו בצלת הלמות או בעזרת השם? אנחנו נפתח בפרשה. אני פעם שמעתי מנחמן לובריאר, או אבא של הביאן הרבי של היום, עדים חסד בנשיא של הרבי רמות חשלם עם ביאן. הוא אמר פעם שהקשר של התחלת התורה עם סיומה הוא ככה. הפסוק האחרון של התורה זה לעיני כל ישראל. לעיני כל ישראל בראשיס. מה הכוונה? שהשם נראה לבני ישראל בהתחלה. ראשונים לפני כולם. זה נקרא לעיני בני ישראל בראשיס בהתחלה. ואומרים בשם החפץ חיים שבראשיס פירוש שאם יהודי מתחיל מההתחלה ביסחטשוס, והוא אומר מה שהיה היה. הוא אומר, עכשיו מתחיל אני מחדש, כבריאה חדשה, הקדוש ברוך הוא אומר, את השמיים ואת הארץ, בשביל יהודי, זה בלבד, כדאי לברוא את השמיים ואת הארץ. למה קוראים בפרשה בראשית, תשים לב, הפרשה היחידה שנקראת על שם הפרשה, השבת נקראת על שם הפרשה, אף פרשה אחרת לא נקראת על שם הפרשה. אפילו פרשת בשלח אומרים שם בשירה. אבל שבת שתקרא על שם הפרשה, זה רק בבראשית. ולמה זה? אז מובן מרבי דבילוי, חמיף של דברי יחזקאל, שבימים נוראים כל אדם היה איזה ערעור תשובה, וקיבל על עצמו איזה הנהגה טובה. כל אדם לפי ערכו, לפי מדרגתו, וגם זה נקראת שבת בראשית, שמזכירים לאדם שמה שעבר, עבר, מעכשיו הכל סדר חדש. אחרי החגים שאנחנו נמצאים, שעברו עלינו, שכולם היו בתרוממות, חוזרים ללמוד את החול הרגילים, מובא מרבי שמירימנוב, שאמר על זה שמובא בחז"ל, שאדם היה מהלך, משל שאדם היה מהלך באישון לילה, והוא פחד מהקוצים, מהברות, מחיות רעות, מהליסטים, הזדמנה לו אבוקת אור, ניצל מהקוצים והברות, ועדיין מפחד מחיות ומליסטים. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מהחיות והליסטים, ועדיין לא יודע באיזה דרך מהלך. עד שהוא הגיע לפרשת דרכים, הוא ניצל מכולם. ורבי שאמר ככה, שהמשל הזו על הימים שאנו נמצאים אחרי החגים המרוממים. בפעם אחת יורדים ללמוד את החול, זה ממש מבחינת חושך. מתחזקים בימים טובים הבאים עליהם לטובה, שבהם אנו מתחזקים, ומה זה החג הראשון שמגיע? זה חנוכה. זה נר מצווה יותר אור, אבוקה של אור שמהירה לנו, כיוון שעלה עמוד השחר, זה פורים, כמו שכתוב הילד השחר, זו אסתר, בפרשת דרכים זה פסח, שיצאנו ממצרים למסעות, שמהם הגענו למתן תורה ולארץ ישראל. הגאון מווילנה אמר, ששאלו אותו על דברי שיסבורו, שיש קבולה ידועה שכל המצוות שבתורה מרומזת בספר בראשית. אז שאלו אותו איפה מרומז המצווה של פדיון הבן. הגאון ענה מיד שזה מרומז במילה הראשונה של החומש בראשית, זה ראשי תיבות, בן ראשון אחר 30 יום תבדה. ידוע מה הראשי תיבות של הגאון. יש איזה סיפור שפעם שמעתי מגיד ירושלמי על הפסוק וירא אלוקים אסורר כטוב. במדרש מובא שבעל פונדק שהיה שותף עם שודדים, וכל אורח שהתארח אצלו היה מציע לו שאם הוא רוצה בבוקר מוקדם לנסוע לדרכו לדרך, אז גם הוא נוסע, הוא ייקח אותו טרמפ, וככה השודדים היו בדרך, הורגים אותו, לוקחים את כל הרכוש ומתחלקים חצי חצי. פעם התארח אצל יהודי שקראו לו מאיר, המאיר, ובא לפונדק, העיר אותו מוקדם בבוקר, והציע לו שייסע איתו. הרמר הזה עונה לו, אני מחכה לאח שלי שהוא צריך לבוא, ואנחנו הולכים ביחד. שואל אותו הפונדק, מי זה אח שלך? אני אלך לקרוא לו, איפה הוא? אז אמר, הוא בית הכנסת. שאלת, איך קוראים לו? אמר, קוראים לו כתוב. הוא הולך לבית הכנסת, הבא לפונדק, צועק, כתוב, כתוב, אף אחד לא עונה. בבוקר הוא רואה שהרמר הזה קם, ומתכונן לנסיעה. שואל אותו, איפה אח שלך? הוא אומר, הנה הוא. והיה אלוקים ישראל כתוב, וכך הוא ניצל. הנושא שלך, הרב גליס, השבוע זה השבת בירושלים.
שבת ירושלמית.
שבת ירושלמית. אני חושב שזה חן מיוחד, אין ספור סיפורים, אין ספור תיאורים שאפשר לתאר על ההכנות בירושלים לשבת. מהקניות וניקיון הבית. לי פעם היה סיפור שאני חושב שלכל אחד כדאי לעשות את זה פעם. אנחנו בתור ירושלמים, לא שמים לב, אבל פעם הגיע לאיזה חבר מרעננה, בעל תשובה, לפני הרבה שנים זה היה, הוא הגיע עם חמישי אחרי צהריים, ודלדו דיבר איתי על השם, אמרת, אתה יודע מה, בוא אני אעשה לך סיור. עלינו לאוטו, עצרתי באינגר שפלד, ונכנסתי לאונגר שאיזו, לראות שכונה ירושלמית. הבן אדם הזה, החוויה שהייתה לו, הוא פשוט, הוא לא ידע איפה הוא נמצא. אתה רואה את כל הבית עושים המטטה בלי המקל, אתה יודע, המטטה מקש, מתכופפים, ועושים את השפונג'ה, ואחד מערבב את הקיגל, ואחד עושה את החלות. זה היה חוויה שזה פשוט, איך אומרים? לא עבר. אני חושב שכדאי לכל אבא לקחת את הילדים לסיור משפחתי, לראות איך נראית ירושלים, גם בערב שבת, וגם בשבת אחרי צהריים, בכל השטטלר, זה מאוד מעניין. מספרים על הרב זלמן בהרן, שאצלו התחילה הכנות לשבת מי אחרי הבדולה. כשהוא גמר לשיר את המבדיל, הוא היה כבר מכין את הנרות לשבת הבאה. מנקה את שריות השמן, מנקה טוב, אתה יודע, פעם היה לוסטרה בחדר שתולה, שזה היה האור של שבת. וכם כן, כל השבוע הוא צמצם באוכל, הרבה כסף לא היה לו, ובשבת אומרים שאין אוכל טוב ומשובר בירושלים, שלא היה נמצא לשולחן שלו. זה ידוע. אנחנו, כמו שמענו בפתיח, ניתן מתכונים לשבת בסגנון עתיק, וננסה להתאים אותם לקידוש של בית הכנסת, כי אין בית כנסת בשבת זו שלא עושים בקידוש לחתני בראשית. נתחיל עם עוגה ירושלמית, שמתאימה לקידוש, כל אחד יכול להספיק עוד לעשות אותה, ואם יש לו בית הכנסת אנשים של מהדור קצת קודם, לא הרבה הרבה אחורה, הוא יודע מה זה. אתה יודע שפעם לא היה את התנור בבתים, והיו הולכים לתנור, אני זוכר את התנור בחיי אודם, איפה שהיה אויזמן פעם, לא?
קצת מעליו, יוסף.
קצת מיוסף, משהו כזה. זה מה שאני הכרתי, שם לקחו את הבצקים, והכינו את העוגות עם כל הטעמים, והיו חוזרים הביתה עם עוגה מוכנה. אז עוגת פוטש ככה, קילוגרם של קמח, כוס ושלושת רבעי, חבילה ושלושת רבעי מרגרינה, אחד ושלושת רבעי כוסות סוכר, כוס מיץ תפוזים, ושלוש ביצים, וכפית וחצי פוטאז'. פוטאז' זה סוג אבקה, כמו אבקת אפייה, זה משהו אחר שקוראים לזה פוטאז'. אני חושב שאפשר להשיג את זה בנבט בירושלים, איפה בשאר הארץ אני לא יודע.
רחוב המקביל לחיי אדם.
חיי אדם, ובצבא היה אצל מגריל, לצער על המגריל. אולי תגיד מי שבבני ברק, שיעלה לשידור ויציע איפה אפשר להשיג בבני ברק. את הפוטאז' הזה ממיסים עם קצת מים חמים, והם מוסיפים לבצק. מולשים את הכל לבצק טוב, משאים את הבצק שעה, ומכינים מילוי. המילוי גם כמעניין, לוקחים 100 גרם סומסום, 100 גרם קוקוס, 100 גרם בוטנים תכונים, וכוס פירורי חלה. החלה של שרה משבת היו עושים את הברייזל. כוס פירורי חלה, לזה מוסיפים חצי כוס סוכר, חצי כוס שמן, וחצי כוס יין מתוק. מערבבים את כל זה, וזה המילוי של העוגה. מחלקים את הבצק לשש חלקים, מרדדים כל חלק לעלה מלבני, מפזרים מהמילוי בנדיבות, מגלגלים לפס יפה, מעתקים טוב, תקצבות, מניחים על תבנית עם נייר אפייה משומן, ועופים בתנור 180 מעלות, בערך 40 דקות, 45 דקות. את העוגה היו חותכים פעם מיד, אם אתה זוכר, שטריה, והיו מחסינים לקופסה של הביסקוויט. היום כבר אין להשיג כאלה קופסאות, נכון?
לא, לא, אפשר, אפשר.
אפשר?
כן, אפשר להשיג. בשוק בכל אופן יש כאלה קופסאות.
כן?
כן, בטח.
אתה יודע שזה שמר על טריות באמת.
נכון.
ואת הקצוות נתנו לילדים מיד לאכול, כי בקצוות לא היה מספיק מילוי, אז שזה חם, זה היה טעים. אתה יודע שאני ראיתי, יש בית כנסת של פרסים ברחוב אגריפס, ושם היה את הלפות שלך בה, היום זה עבר יותר למעלה. אתה יודע שבשבת היזדים אוכלים לפות, פיתה יזדית. אז אני ראיתי אחד שיש לו כזה קופסה, הוא שם את הפיתה בקופסה, שם בד בין כל פיתה לפיתה, תגיד את הקופסה, שאלתי אותו מה זה, הוא אומר, זה לשבת בבוקר. אמרת לו, שים בפריז, הוא אומר, לא, 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 ככה עשה אבא, ככה עשה סבא, ככה גם אני עושה. זה עכשיו אני אשראה שפגשתי כזה יהודי. בראשית בור אלוקים מספרים על רב לייב לאיגר, שהוא חזר מקוצק. אבא שלו שאל אותו, מה למדת בקוצק? אז רב לייב לענה, שלושה דברים למדתי שם. דבר ראשון, שאדם הוא אדם ומלאך הוא מלאך. דבר שני, שאם אדם רוצה, יוכל להיות יותר ממלאך. ודבר שלישי, בראשית בור אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא רק את הראשית, את ההתחלה. ואת השאר הוא השאיר בשביל האדם. זה מה שלמד בקוסק. קצת מושגים קצת אחרים. רגל קרושה, שנקראת בשפה גלר, או פצ'ה, כל אחד בשם שלו, מאכל מסורתי לשבת, וגם מכבד מאוד את חסני בראשית. אז ככה, לוקחים רגל אחת של בקר, בערך קילוגרם. חייבים לדעת שזה בערך קילוגרם, כי יש רגל ענקית ויש רגל קטנה, לפי גודל הפרה. מה שחשוב זה לנקות טוב את הרגל. יש לקנות רגל נקייה בקצבים טובים, ויש קצבים עצלנים שנותנים לך רגל עם קצת שאריות של שערות. אז זה מאוד לא נעים בתוך הגלה. אז הירושלמים של פעם, אתה זוכר איך אמא שלך הייתה עושה?
היא שרפת את זה.
או שורפים את זה על האהבה של הגז, פשוט שורפים את זה, ואחרי השריפה מרתיחים את זה במים.
והריח היה תענוג.
משהו משהו, ואז עם סכין מגרדים את הכל, עד שהסכין יוצאת נקייה. היום בסופרים ראיתי שיש רגליים נקיות מאוד, אבל לא יודע אם זה בדץ או לא, אני לא יודע.
בדץ.
כן, יכול להיות, מה שאני מקבל זה השם ירחם כמה שצריכים לעבוד עליהם. או שיש שם לקנות גידים, גידי רגל, שזה נקי נקי לחלוטין, אבל בגידי רגל המתכון שונה, כי גידי רגל יש להם המון ג'ילה, המון דבר שמקריש, אז צריכים יותר מים. אז כך, אחרי שנקינו, שמים את זה בתוך סיר, ממלאים מים שמכסים את זה, ולבשל לפחות 12 שעות. כל זמן הבישול, המים צריכים לבעבע, לא לבעבע חזק שהמים יתעדו, אבל מצב ביבוע. אחרי ש... מה שצריכים כל הזמן לבדות שיש מים מספיק, שמכסים באמת את הרגל, זה חשוב למרקם של התוצאה. הבישול צריך להימשך עד שהבשר מתרקח מאוד, הוא ממש נושר מהעצם לבד. רק מרמים את העצם, הכל מה שיש מסביב, המרח והבשר, הכל נושר. מוצאים את זה למסננת, מפרידים את כל הבשר והמוח מהעצם, את העצמות זורקים, את כל התחולה תוכנים במתחנה בחורים הכי קטנים שיש, ומחזירים את זה לסיר. מטבלים במלח, שום ופלפל. היחס שאני יכול להגיד בערך על כל ליטר של חומר, בערך 3/4 כפית מלח, בין שליש לחצי כפית פלפל שחור, וכפית מלאה שום קטוש. לערבב, להרתיח אחרי הטיבול עוד הפעם, לחבות את האש, ופשוט צריכים לעשות בדיקה. טסט, לוקחים קצת מהחומר, שמים בקוס או בצלוחית או בקופסה, גובה של אצבע, אבל כמובן אחרי שמערבבים טוב, כי הנוזל יש לו משקל למטה. ושמים במקרר, ואחרי שהוא מתקרר ומקריש, בודקים, אם זה מדי רך, מבשלים עוד קצת שהמים יתעדו, אם זה מדי קשה, מוסיפים קצת מים, וכמובן מתקנים את הטיבול. אחרי שזה מוכן, מוזגים לכלי, או לתבנית, או לקופסאות, איך שרוצים, ומקררים, ומתי שזה קר, חותכים למנות מרובעים, או מלבנים, או משולש, או אפשר לעשות עם כל פורמה שרוצים. אני לפעמים משחק עם פורמות, עם צורות. היום יש להשיג במחלקות של האוגות. פורמות של צורות. ומגישים. מי שרוצה הגשה קצת יותר יפה, אפשר ליצור את הגלה, במנות אישיות, עם הגשה מיוחדת. זאת אומרת, לוקחים קוקוטים אישיים, אפשר אחת פעמי גם כן, מוציאים מהנוזל שבסיר בערך רבע מכמות, התחולה עם הנוזל, מערבבים בתוך זה קצת פפריקה, שזה יהיה אדמדם, יוצקים בקוקוט בגובה רבע מהעומק של הקוקוט, מקררים, שזה מתחיל להקריש, שמים שתי פרוסות ביצה קשה, ומקררים להקרשה מלאה, ואז מוסיפים את השאר עם הנוזל של הגל הרגיל. בהגשה הופכים את זה על הוגיה, ההוגיה המקורית זה אייר קיכו, ויש הגשה מאוד יפה. אייר קיכו מאוד קשה להשיג, היום אני ראיתי ששתי מאפיות שעושות את זה בירושלים, יש את סובה, ויש את גיאור ליצמן שעושים את זה.
ואפשר להשיג את זה במקווה של סטנר ביום שישי אחרי הצהריים.
או, זה משהו שלא ידעת, אתם אני לא הולך במקווה של סטנר, זה משהו חדש.
טוב, כי אתה הולך במקווה של בויין.
כן, לא, אני הולך פה בעזרת תורה. אבל רגע, זה משהו ביתי, זה פרטיזן, זה לא מפעל. אנשים רוצים מפעל, למחשב. אני אתן מתכון מהיר לעשות את זה לבד. זה לא קשה כל כך, אפשר לעשות את זה לבד. אומנם אייר קיך זה לא דבר ירושלמי, זה בא מחוץ לארץ, אבל זה מוצלח. אז ככה, במיקסר, במהירות איטית, מערבבים 6 ביצים, פלוס 2 חלמון, הצהוב, חצי כוס סוכר, חצי כוס שמן, מעט מלח, מערבבים שהתערובת ככה סמיכה, מוסיפים 3 כפיות אבקת אפייה, וממשיכים לערבב, ו4 כוסות קמח. ולשים לבצק רך וגמיש. מעבירים את הבצק לשולחן מקומח, ממשיכים ללוש ביד, עד שהבצק נהיה חלק. מחלקים את הבצק לכמה חלקים, מרדדים כל חלק לעלי דק, מפזרים קצת סוכר, ועם המערוך עוברים על הסוכר, שהסוכר ייכנס לבצק. לא חייבים, אבל זה הולך עם סוכר, אפשר בלי סוכר גם כן. חוצרים את זה למשולשים, מרובעים, עיגולים, איך שרוצים, דוקרים קצת עם מזלג, והאפייה צריכים לשים את זה בתבנית, מתי שהתבנית חמה. קודם מחממים את התבנית, שמים את המצויות, הקרקר, את הערכי, איך שרוצים לקרוא לזה, הופיעים את זה בחום גבוה מאוד, 230 מעלות, בערך 10-12 דקות. ואז מרגישים את הגל הזה, יוצא הגשה מאוד יפה. יש הרבה עניינים על האכילה של הרגליים בשבת. היו צדיקים שהקפידו על זה מאוד, ומספרים מהקוברין, מרמי שם קוברין, שהוא אמר שאפילו עשיר עם העושר שלו, ומלך עם המלכות שלו, אין להם את התענוג כמו זה שיש לי ממאכל זה שהוא אוכל בשבת הרגל. אי אפשר לחשוד ברמי, בקוברינר שהוא, זה היה לו טעים, זה מבחינת החשיבות. איזה הנאה רוחנית שהיה לו מזה. והוא אמר שייתכן שכל זה שהוא ירד לעולם הזה הוא כדי לאכול במאכל הזה לכבוד שבת. תראה לך איזה הדגשה. הרגל הקרושה שקוראים לה גלר או גלרט או פצ'ה, אומרים בשם רב צביר שמיליסק, שאומר שיש בזה שאוכלים רגע בשבת גם עניין של המשכת הפרנסה. שהמילה פצ'ה זה ראשי תיבות, עמך ישראל צריכים פרנסה. מספרים על רבי יהודה לוי, המשורר הידוע, גאון שירת ישראל בספרד, שהוא היה גר בשכנות עם איזה גוי, שהגוי גם היה משורר. והגוי הזה תמיד התווכח עם רבי יהודה, שהעולם נברא לבד, לא עשו אותו. ורבי יהודה לא הצליח לשכנע אותו ולשנות את הדעה שלו. פעם חיבר המשורר הגוי הזה חיבר שיר. ושהגיע לסוף של השיר, לא הלך לו לגמור. לא הלך לו לעשות סיום. אז הוא יצא לטייל ככה בחוץ, בגינה, חשב, מערר, על איזה משהו סיום מוצלח. בדיוק באותו רגע עבר שם רבי יהודה לוי, ליד החלון של הבית של הגוי, והוא ראה שם את השיר שלו גמור. מיד הוציא את קולמוס והוסיף שורות של סיום מוצלח ביותר. הגוי חזר הביתה והוא ראה להפתעתו את הסיום, ולא ידע מי עשה את זה. הוא רץ בהתרגשות לשכן שלו רבי יהודה, וסיפר לו מה שקרה. אז רבי יהודה לוי אומר לו, מה אתה מתפלא? בוודאי, זה נעשה לבד. אז הגוי צעק, לא ייתכן דבר כזה. לא ייתכן שזה דבר שזה לא יכול לחתב מאליו. אז אמר לו רבי יהודה לוי, תשובה ניצחת. שיר קטן, לדעתך, לא יכול לכתב לבד. והעולם כולו ייתכן שנברא לבד. הגוי התבייש, ומאז הוא הפסיק להתלונן על הנושא הזה. היה פעם, אתה זוכר, בירושלים שנתנו עם הקיגל, נתנו חמוצים מפלפלים. פרפרלך. זה חמוצים מאוד מוצלחים, אני גם רואה אצלי בחנות שזה להיט, אז זה מתכון מאוד קל. בוא נגיד 8-10 פלפלים, או שלקחו אדומים לבד, או שאפשר לערבב בכמה צבעים, למרות שהירוק לדעתי פחות טעים. צהוב, ורוד, כתום, אבל הירוק פחות טעים. לשטוף אותם ולחתוך את הפלפלים ל4 או ל6, או לפי הגודל הרצוי. שמים את זה בסיר, אז על 10 פלפלים מוסיפים 2 כוסות חומץ, 2 כוסות מים, מלח, נגיד חצי כפית, וסוכר, כף מלאה של סוכר. מרתיחים, מבשלים גג 10 דקות, מחבים את האש, מקררים, ושומרים את זה בצנצנת. זה היו עושים ביום שישי, ובשבת הגישו את זה.
אפשר במקום חומץ מיץ לימון, או שכדאי שיהיה רק חומץ?
אפשר, אבל זה לא תותם.
לא תותם, אוקיי.
אתה יודע, פעם אכלת מלפונים בחומץ ומלפונים במלח?
בוודאי.
יש הבדל?
בוודאי.
יופי, אז ודל. כתוב שהקדוש ברוך הפיל תרדמה על האדם, והוא ישן ולקח אחד מצלותיו. אתה יודע שבירושלים אמרו בדיחה, למה בחורים יושנים הרבה? הם מחכים שהקדוש ברוך ייקח את הצלע. אז מובא בחז"ל מלך קיסר כופר אמר לרבי גמליאל שאלוקיכם גנבו חלילה. הוא שואל אותו למה? הוא אומר שנאמר ויפל תרדמה, הקדוש ברוך הוא לקח לאחד מצלותיו. אז רבי גמליאל נשאר עמום על כזה דבר, הוא רצה לענות לו. אז הבת של רבי גמליאל אמרה לו, אבא תן לי רשות לענות לו תשובה. אמר לה תעני. אז היא אומרת לקיסר, אני רוצה שתיתן לי שופט שישב בדין, יש לי דין מורה קשה, אני אומר לך, שופט טוב. אומר לה הקיסר, בשמע צריך שופט. אז אמרה לו, תשמע, גנבים באו אלינו בלילה והם גנבו לנו קד של כסף, ושמו במקום הקד של כסף הם שמו קד של זהב. ואני רוצה שופט שישפוט. אז הקיסר אמר לה, גנבים כאלו הלוואי שבאו כל יום. אז היא אמרה לו, ולא יפה וטוב היה לאדם הראשון שהקדוש ברוך הוא לקח מנצל אחד ונתן לו אישה שלמה לשרת אותו. אז הקיסר שתק והוא אמר שזה בסדר. הייתה תשובה שהבת של גמליאל ענתה לו. אנחנו מובא בחז"ל. יש איזה מאפה של כרוב שהיו עושים בירושלים לקידושים, גם כן דבר עתיק ומוצלח מאוד, אני חושב שכדאי לנסות. קל גם כן. לוקחים שתי בצלים, קוצצים, מזיבים אותם בשמן, ממש להזבה קלה, שזה מתחיל להיות שקוף, מוסיפים שקית כרוב לבן קצוץ, 200 גרם. ממשיכים להדות, מטבלים במלח ופלפל, וזה כל המילוי. בצקלים, לוקחים בצקלים מרודד או מרדדים, לעלה מלבני, ממלאים במילוי לאורך, יוצרים גליל, כמו שעושים בורקס, מורחים את זה עם ביצה, מפזרים סומסום, עופים בתבנית על נייר אפייה וחותכים למנות. האפייה היא 220 מעלות, 30 דקות, 25 דקות, כדאי לחתוך לפני האפייה. בשבת בבוקר מחממים על כלי שני וזה יוצא ממש ממש משהו טעים. יש איזה רעיון לשים בצ'ונט במקום כל הקנדח והכל, פשוט לקחת ג'חנון, ואתה יודע שהספרדים אצלהם ההגשה בשבת זה ג'חנון, עם ביצה קשה. אפשר לקחת את הג'חנון.
חמינדוס.
חמינדוס. אפשר לקחת, בבקשות, אתה יודע, נותנים את בלילה את הג'חנון, את הקובנה, עם תפוח אדמה, עם ביצה, כל הבית כנסת מריח. הנה, עכשיו מתחיל בקשות השבת.
בוודאי.
אפשר פשוט לקחת את הג'חנון כמו שהוא, נשים אותו בשקית מרשרשת, נשים אותו בחמין, ומקבלים משהו מאוד מעניין. מי שרוצה להיות מקורי ולעשות ג'חנון לבד, אפשרי גם כן, דבר מעניין וכדאי לעשות פעם. אז ככה, בקרה של המיקסר שמים שלוש כוסות מים פושרים, אבקת אפייה אחת, כף מלאה של מלח, שלוש כפות סוכר, שתי כפות שמן, מערבבים, מוסיפים קילו קמח, שזה 8 כוסות, שלשים לבצק. החוכמה ללוש הרבה זמן, לאט, לפחות 7 דקות. משאים את זה חצי שעה, כמובן מכסים את זה בבד או מגבת, ואז לשים עוד הפעם, ומחלקים את הבצק ל-10 חלקים שווים. נותנים את זה לנוח חצי שעה, ולשים כל חלק בנפרד, ומכדררים לכדור, ועוד פעם משאים את זה ל-45 דקות. זה הרבה, הרבה מנוחה לדבר הזה. לוקחים חבילה מגרינה, מחלקים אותה ל-10 חלקים, 10 קוביות, לדאוג שהמגרינה תהיה רכה, או שממסים אותה, מרדדים כל כדור, לעלה, מורחים בקובייה מגרינה, למרוח טוב, שהם ארוך הכל הבצק, מגלגלים לגליל, תוך כדי עידוק, וזה הג'חנון. וזה שמים בשקית, ובתוך החמין, או שאפשר להפות את זה לבד בסיר מיוחד של ג'חנון. אנחנו נסיים במאמר שאמר אדמור מביאן. שבת בראשית היא שבת שמחה. מתחילים את התורה מחדש. בשבת בראשית כל עם ישראל כולו בבחינת תינוקות, תינוקות של בייס רבן. מובא בחזל, במדרש, בויקרו, רבה שהילדים מתחילים ללמוד חומש ויקרו. למה? כי הקורבנות הם תאורים, ותינוקות של בית רבן הם גם תאורים, יבואו תאורים ויתעסקו בתאורים. כך גם עכשיו בפרשת בראשית, אחרי חודש של ירח האיתנים, שכל היהודים עשו תשובה מאירה, תשובה מאהבה, כולם מבחינת תאורים, ויבואו תאורים ויתעסקו בתאורים. ובגלל זה שבת בראשית עושים קידוש של רבה. למה? שמשמעות הרבה קדושה, וזוכים להתחיל את התורה מחדש בקדושה וטהרה. והוא אמר בשם אריג'ינר, שנכון ששבת תשובה היא שבת ראשונה של השנה החדשה, כמו שידוע שהשבת אחרי ראש השונה, אבל שבת בראשית כוללת את כל שבתות של השנה. וכמו ששבת זו תהיה, כך יהיו כל שבתות של השנה. כמו שאומרים, גופה בוסר רישה גוריר. הגוף נמשך אחרי הראש. שהשם יעזור שיהיה שבת שלום,
אמן ואמן.
שנזכה להתענג ולכבד את השבת הזו, גם בגשמיות וגם ברוחניות, ושהיא תזכה אותנו לכל השבתות של השנה.
אמן, ואנחנו נשמע את לך דודי של בנצין שינקר, מוז'יץ.
או, זה משהו טוב.
יופי, תודה רבה, רבי
שגולדס, שבת שלום.
Oh, yeah. leir perla. For a gloomy leave she be day to far take me I am a benignation base Allah me car el nafshi
ירושלים עם הרב ישראל גליס בוא להיות שותף באלפי מצוות וחסד ולהנציח את שמות יקיריך לעד. בימים אלה מקים ארגון יד עזרה ושולמית מרכז חסד ענק בעיר צפת, ובו בתמחוי לילדים, מרפאות שיניים ועיניים, סלי מזון, מרכז חינוכי ורוחני לילדים ועוד. אלפי ילדים יאמרו לך תודה. סייע בהקמת המבנה והנצח את שמות יקיריך שנפטרו לעילוי נשמת. כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
פעם בשנה הכוכבים מסתדרים בדיוק כמו שאתה רוצה. 72 שעות, אירוע המחירות השנתי של צ'מפיון מוטורס חוזר. פולקסווגן, סקודה, סאט ואודי בתנאי רכישה שאסור להחמיץ, רק ל-72 שעות, מ-14 עד 16 באוקטובר, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6059, כפוף לתקנון.
בשביל לחסוך 10 אגורות על ליטר דלק, אתה תיסע עד לתחנה בצומת רעננה צפון, אפילו שאתה גר בתל אביב, בדרום תל אביב. בשביל לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה, כל מה שאתה צריך לעשות זה להתקשר. לקחת המשכנתה בשלוש השנים האחרונות, ב-AIG תוכל למחזר את ביטוח המשכנתה בקלי קלות ולחסוך עד עשרות אלפי שקלים. התקשר עכשיו.
1-800-400-400 AIG.
כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
בימים אלה מקים ארגון יד עזרה ושולמית מרכז חסד ענק בעיר צפת, ואתם יכולים להנציח בו את יקירכם לעד. סייע בהקמת המבנה והנצח את שמות יקיריך. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
זה ברקול.
רוצים גם אתם לדעת על המבצעים בברקול? שלחו עכשיו מייל לכתובת 1@strudelbarkol.org ואתם בפנים. 1@strudelbarkol.org וכל המבצעים של ברקול אצלכם.
מבוקר,
מבוקר,
מבוקר.
עכשיו אני רגוע.
גולדן תקשורת מציגה הסמארטפונים המתקדמים בעולם, ועכשיו גם מבוקרים בהשגחת הבדץ. גלקסי 3 ו-5 בהשקה בלעדית, ועוד מבחר דגמים בטכנולוגיה בלי פשרות ובמחיר בלי תחרות. עכשיו אתה יכול להיות רגוע. גולדן תקשורת, חייגו 073-707-7080, 073-707-7080.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
מכינים את עצמנו לשבת, בין השאר אנחנו יורדים לשכונת גאולה, שכונת גאולה רחוב מלכי ישראל, ומתחילים לשוטט, מתחילים להריח ומתחילים לחפש את המחלים שחסרים לנו בבית לשבת. בתחילת גאולה מתחת לישיבת חיי עולם כהן חמוצים. שלום רבי ציין.
שלום וברכה הרב גליס.
ואנחנו מגיעים לחנות החמוצים שלך בגאולה. אז דבר ראשון, לספר על הארבס שנמצאים בצד ימין, ישר בהתחלה, כדי שאנשים ירגישו את השבת, יש את הארבס. בשפה של ירושלים זה נקרא אויזגי קליביני ארבס.
אויזגי קליביני,
או. וממש שנראה אויזגי קליביני, אני לא מדבר על אויזגי קליביני שזה אין בזה, אין בזה, אין בזה ורים. זה אני לא מדבר.
זה המשגיע, זה התפקיד של המשגיע.
זה המשגיע. עכשיו אני מדבר על הארבס.
על התכלס.
כל ארבס הוא ארבס.
ארבס בודד, כן.
ארבס בודד. ואני מספר לך שאני מכיר ראש ישיבה די מפורסם ששולח את אשתו, הוא עוד בילדותו קנה ארבס, אבל עכשיו הוא שולח את אשתו לקנות ארבס, ואוכל אותם אחד אחד, הוא זורק אותם לגובה ואוכל אותם. מין תענוג שיראו שאוכל את הארבס.
והוא לא מפספס?
הוא לא מפספס אף אחד מהם.
שלא יכנס לו לב גם, זה לא, אבל הם גדולים, אין סיכוי שזה ייכנס.
אז
בוחרים גדולים.
אז ארבס, יש כמה סוגים של ארבס, באיזה סוג ארבס אתה משתמש?
אנחנו משתמשים בארבס שזה נקרא ארבס מקסיקני.
שהוא
גם דאגתי שזה יהיה, זה נמצא הרבה זמן, אבל בפרט זה נוח בשנת השמיטה, שיש לנו קליינטים ששומרים שאוכלים רק חול. הבריסקר זה אנשים שזה, אז נוח, זה מוצר שהוא יותר קל להרזיק אותו. יש גם תוצרת הארץ, הדת, זה נקרא, לחומוס, הוא יותר טעים, אבל הארבס הזה זה נקרא מקסיקני, ויש גם עוד גן ספרדי שזה...
עכשיו אתה מבשל אותו?
אנחנו מבשלים את זה.
מבשלים אותו עם משהו מסוים או שרק במים?
אנחנו, תראה... אנחנו כבר מתעסקים הארבס, אני עוד זוכר ארבס שהיינו, אני נולדתי בשערי חסד, אם היה זו בשכונת שערי חסד.
בוודאי.
אז סבתי קראו לה חיגיולס חשין, משפחת חשין.
כן.
אז ספגנו את זה אצלה, היא אותו דבר עם הקוגלים, אם אתה זוכר בשערי חסד, היה תנור שקראו לו חיים בקר.
חיים בקר. זה תימני שחדר לשכונה.
בדיוק. זה היה בבניין של ישיבת הגרה, בכנסת הגרה מאחורה. ואני זוכר שסבתי, הייתי סמי גיל 8-9, הייתי עומד אצלה בכיכל, היה בזה, במטבח. הייתה מבשלת, הייתי מחכה עד שהיא תגמור את העיסה של הקוגל. ועם זה הלכנו לתנור. ובשבת היינו מגיעים, אחרי התפילה היינו מוציאים את זה, ואז הריח והאווירה מובילה אותנו כבר 55 שנה, אז חדר, אין מה לעשות.
כן, אבל כשאתה סבתא שלך, היית לוקח את הקוגל מהתנור, הופכים אותו על איזשהו קרש, וחותכים אותו, היה סכין מיוחד. היום זה הכל משולשים, הכל עם עשורים.
היום הכניסו אותנו לבעיה, כן, עד לפני 10 שנים, חבר'ה פעם רבו בבית הכנסת, החבר'ה אמרו חייבים לחתוך ביד. יש לי סך הכל איזה שני קליינטים שהם רוצים רק שלם. אז עבדנו על זה קשה עד שמצאנו מכונה. בנינו לבד מכונה, אתה זוכר את המכונות של החיתוך לחם הישנות בצבא שהיה? אז התאמנו את זה לזה, והיום חותכים את זה עם המכונה.
זאת אומרת, התנוג הזה של לחתוך ביד הלך.
כן,
זה כבר לא נמצא.
זה כבר זה. אבל זה באמת הרבה יותר, זה סיבך אותנו קצת, אבל זה הרבה יותר פרקטי ממה שהיה. והיום רוצים רק חתוך, יש לנו גם משולשים חתוכים, עציריות, חוץ מהעצירים.
עכשיו...
אני זוכר שרצתי מקוגל מסבתא בשערי חסד, לסבתא, יש לי גם סבתא, הייתה לי סבתא במאה שערים, מרים כהן.
כן, בטח.
היא הייתה מומחית לקוגלים.
בטח.
היא הבת של רבי יונתן דוד, שהוא הבן של רבי לקולמייר.
כן, כן.
כן, היא נכדה של רבי לקולמייר.
והיא הייתה שם...
אותו דבר היה שם עזרא בקר. זה מתחת לבית שלה היה. אז מזה ספגנו את הקוגל.
עכשיו, הקוגל שלך הוא קצת שונה מהקוגלים האחרים, הוא יותר מפולפל.
אז החבר'ה, אם יוסיפו יותר פלפל, אז יהיה להם יותר מפולפל, אז נשתמש עם פלפל מיוחד.
עכשיו, סוגי מלפונים, אני יודע שצריכה שם מאחורה, יש שם מלפונים שבאים בקופסאות, מה שנקרא, מעשה ביתי.
כן, זה לא בקופסאות. קופסאות זה בא מה... הקופסאות זה בא מבני דרום. אבל יש לנו בדליים, שזה מעשה ביתי, זה טעם...
זה טעם של פעם.
זה טעם של פעם, זה נמצא בדרך כלל מ... אפשר להגיד משבועיים לפני שבועות, זה נמשך עד חנוכה בערך. זה מלפון שהוא קיצי, הוא גודל בחוץ, הוא לא גודל בחממות.
זה מלפונים קטנים כאלו.
כן, ויש כאלה שעושים, זה לא יכול להצליח מחממות, כי הם נהיים רכים. זה... זן מיוחד. ואתה מוזמן לטעום?
אני מוזמן, אני טועם תמיד, ואתה מוזמן לטעום. לא, אנחנו רק נצטרך למקם את המאזינים שידעו איך שאתה אומר, לי אני מוזמן לטעום, זה בסדר גמור, אבל לאלו שלא יודעים, אז שנמקם את זה, זה נמצא מתחת לישיבת חיי העולם, בפינה של עזר יולדות, שם נמצא החלוט שלכם, של החמוצים. עכשיו, איזה ארינגים יש לכם?
יש לנו כמה סוגי ארינג, יש לנו מתיאס, יש לנו מתיאסים שונים. יש בדרך כלל, יש מתיאס אמיתי, זה נקרא.
כן.
זה המתיאס המשובח.
מתמיד לכל?
מתמיד לכל, אבל היום העדה לא מרשים למכור את זה, יש בעיה של תולעים. הם מרשים למכור את הארינג, אבל אנחנו צריכים להודיע שבחלב, אומנם אפשר לנקות את זה, אבל אנחנו ממליצים לא לאכול את ה... זה בעיה.
כן.
אז עדיף לא להשתמש היום בחלב. ויש מקולפים, מתיאסים שונים. יש מתיאס שזה נקרא דני, שזה נקרא גרר ארינג. הגרר אוהבים את זה מאוד. ויש דג לפן שזה נקרא שהוא אמנם בלי עצם, אבל הוא לא אמיתי.
עכשיו,
יש לנו דגים כבושים, ויש לנו מתיאסים שאנחנו מוציאים אותו, מנקים אותו מהעצם. וחותכים ובצל ירוק יש לנו.
כן, יש לציין שצריכם אפשר גם לקבל מה שנקרא ערכת שולחן של ארינג, מוכן כבר עם העגבנייה.
כן, יש לנו מגשיות מוכנות של מתיאס עם גמבה וזיתים מקושט, ישר לשים על השולחן כדי, היום החבר'ה קצת עצלנים, שמים במקום להתחיל להתעסק עם זה, הם שמים את זה ישירות על השולחן.
יש להם מגשים מוכנים.
ויש מגש, כן, ויש מגשית שזה מעורב, של כמה סוגים יחד, שזה לקרדה ומתיאס וטונה, יש עם הלמון.
עכשיו, לקרדה של פעם יש עוד?
אם תרצה באופן אישי אני אביא לך פעם, אבל זה לא מה שהיה פעם, אני יכול להבטיח.
גם מה שתביא זה לא מה שהיה פעם?
לא, זה האמת, זה אומרים לקרדה, אבל זה בא מטורקיה, ואז זה גם בא מטורקיה. הם נגיד הממוצע של הפילמידות, שזה נקרא גם לקרדה, זה הממוצע שלו הוא של 600-700 גרם, אבל הוא יכול לשקול 2 קילו, ואם תהיה בחור נחמד, אז נזמין אותך לאיזה טעימה.
זאת אומרת, מה שמוכרים היום, מה שנקרא לקרדה, זה מקרל.
זה לא, זה מקרלים. והם בכלל על רמה די גבוהה, והם טעימים. תראה, לקרדה של פעם, זה היה בא בבלוקים, אם אתה זוכר, זה היה בא בחביות. אם היום אנשים היו עוברים עוד, מספרים על אנשים שלא היה למה לאכול, היו ככה בשקט, באים איזה לחמניה או פיטה, וכשבעל החנות להרוא, היו טובלים ואוכלים את זה. אבל זה לא על הקרדה הזה, זה היה ממש לקרדה האמיתית. אבל יש את זה גם, זה... אפשר להשיג את זה, אבל זה לא... זה יש מקום שמוכרים את זה בתל אביב.
זאת אומרת, יש לזה הכשר למי שמוכרים בתל אביב, או שזה...
כן, תראה, מוכרים את זה ב... יש לזה הכשר, כן, יש לזה הכשר, אבל לא שלא מאדרין או משהו, יש לזה הכשר של...
רבנות טורקיה.
לא, דווקא תדע לך שמה שאני מדבר לך על הטורקיה, אפשר להציג את זה עם הכשר של הרב לנדו, כי אני לא יכול להכניס דיים לחנות, כי אנחנו של העדה החרדית. אבל יש את זה, זה בא בחומר גלם, ומאבדים את זה פה.
עכשיו, כשאנחנו דברים על שנת שמיטה, יש דברים שאין להשיג אותם בחנות אצלך בגלל שנת השמיטה?
תראה, לנו יש, אנחנו הולכים לפי העדה החרדית, שיש לנו את כל הדברים של או נוכרים, יש, היו השנה גם כמה דברים של חול,
כן.
היו כמה, היה חזרת, הפכה אדמה, בצל, שהגיע, יש עגבניות, אבל רוב הדברים שלנו זה של נוכרים. ויש גם היום, עד עכשיו היה הכל משישית, אבל השבועיים האחרונים הגיעו, יש מלפון של נוכרים וגמבה של ערבה צפונית, שיש כאלה שלא אוכלים את זה, ויש לנו חציל של נוכרים, ככה הכל שישית.
כמה סוגי חצילים יש לכם בסלטים?
סלטים יש לנו איזה 7 סוגים.
שזה קלוי ושפוי ויש בתחמיץ.
יש שפוי ויש עם, כן, עם מיונז, בלי מיונז, על האש, בלי על האש, מטוגן, כל מיני...
בקיצור, מי שרוצה לבוא אצלך לקנות, אני ממליץ לו להגיע ביום חמישי ולא ביום שישי, כי ביום שישי קשה להיכנס בכלל.
כן. אפשר להתחיל גם ביום
רביעי
בערב.
אבל עדיף יום חמישי, מי שרוצה לקראת שבת, להיכנס ברוגע, אז גם לראות אותך, לראות את כל הצוות שלך רגוע ומוכר בסבלנות. גם ביום שישי, אבל יום שישי זה כבר מלא. אז תודה רבה, בנצי כהן.
תודה רבה לך,
כל טוב שבת שלום, להתראות.
So shoy so ye er ochako kome balo ye de ho yunim shi so shoy so ye er ochako kome balo ye yuzi do la ye
Yeah. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו במסגרת השוטטות שלנו לאנשים שמכינים את עצמם לקראת שבת, אז מגיעים גם לשוק מחנה יהודה. שוק מחנה יהודה, השוק הססגוני בירושלים, שיש בו הכל, כל הטעמים וכל המינים וכל סוגי ירקות והפירות. אנשים מחוץ לארץ שמסתובבים בשוק לא מאמינים למה שהם רואים. אפשר למשש, למשש את האפרסק, למשש את המנגו, לנגוע בזה, לבדוק, להריח, לדפוק על האבטיח. הם מסתכלים, לא מבינים, אנחנו כאילו ירדנו מדעתנו, דופקים על האבטיח, מה אתם דופקים עליו? אבל זה חלק מהחוויה של ההכנות לשבת. אז בין השאר, כשאנחנו מכינים את עצמנו לשבת, גם קונים חמוצים לשבת, וגם גמניר תארינג. אז בואו ניכנס לחנות ותיקה מאוד במחנה יהודה, רב צבי כהן. שלום רב צבי.
שלום עליכם.
אז בואו תמקם אותנו, איפה אתם נמצאים בשוק וכמה שנים אתם בשוק?
חנות של כהן חמוצים, זה אמנם השם שלי צבי, אבל זה כהן חמוצים, למעלה מ-60 שנה כאן בשוק מחנה יהודה. המיקום שלה בשוק המקורי, סמוך לרחוב יפו, מצד שמאל. וכשאתה נפגש מיד בהתחלה, אתה כבר נפגש עם מאכלי השבת.
נכנסים לשוק המקורה, בוא נאמר, החנות העשירית לצד שמאל, בערך.
משהו, כן, 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 כן. לצד שמאל, ומיד אתה נפגש עם השבת.
ובגב של תלמודי ארץ חיים.
בדיוק, בדיוק. אנחנו למעשה עובדים עם תלמוד תורה ארץ חיים. אנחנו חלק מהסחורה גם מביאים דרכם. יש לנו יחסי שכנות נהדרים.
אתה אומר 60 שנה, אני זוכר בתור ילד, לרבא שלי, רבי לסלמון, הייתי יוצא החוצה וקונה לו צבי יוגרקס.
כן.
ברגע מפין את זה טונס.
החבר'ה של עץ חיים תמיד מספרים, המבוגרים, כשהם היו ילדים, מספרים שהיו באים עם לחם לראות את הדג מלוח אצלנו, אז כשהיו במקרה, תראה, במקרה מרחאות,
נפל לו הלחם.
נפל הלחם ל... לחבית, ואז היו אוכלים את המיץ של הדג מלוח, כי לא היה להם כסף לגנות דג מלוח. ככה עם המלפונים, גם כבמקרה נפל. אבל ככה הם היו עובדים, כן.
אתה אומר מקרה, אני הייתי אחד המקרים האלו. לא, אבל הייתי לוקח את הפרוסה ונכנס לחדר וסוחט את הפרוסה, שיהיה לעוד כמה, לא רק לי.
כן, זה היה, זה התחיים של פעם. היום קצת יותר מודרני, היום קצת יותר יפה, אבל גם יותר טעים, לא יודע, יותר טעים... פעם היה טעים והיום טעים.
היום טעים לדור אחר ופעם היה טעים לדור אחר.
בהחלט, בהחלט. היום למעשה יש לנו היום מתיאס, חבל על הזמן. הוא מתחלק אצלנו לשלושה סוגים של מתיאס. מתיאס רך וטעים, שאי אפשר להשיג אותו בירושלים, אלא אם כן נכנסים לכהן, ואומרים אנחנו רוצים את המתיאס הרך, הטעים, שנוכל לאכול איתו סעודה שלישית יפה. יש לנו סמוך למתיאס הזה, עוד מתיאס משובח. אנחנו פה החבר'ה בחנות, הילדים, קראו לזה, אחד קוראים לו וולבו, אחד קוראים לו המרצדס של המתיאס. משהו עולמי, אבל זה אי אפשר להסביר, זה צריך לטעום.
עכשיו, יש את המתיאס מהמילח?
זה כן, זה עולם ומלואו, זה מי שנכנס לחנות ורוצה מתיאס להכין בבית, דבר ראשון, הוא לא יודע כן טוב, לא טוב, אבל הוא יודע, הוא צריך עם חלב. מתיאס עם חלב, ומה הוא עושה עם חלב? הוא למעשה מועך את החלב, מטבל אותו עם המתיאס, ולעניני הטעם זה שבת המכה לצדם.
ועדיין מוכרים את זה בחביות?
עדיין מוכרים את זה בחביות, כן. אומנם זה נהפך להיות פלסטיק, חביות באותו סדר גודל של החביות העץ, אבל זה פלסטיק היום.
עכשיו, לקרדה של פעם עוד יש, או שלקרדה זה כבר משהו?
יש, יש. לא מזמן גם מכרנו אותם, אומנם בטורקיה, ב... בימה שטורקיה היו מביאים אז את הלקרדות האמיתיות, לא מזמן נגיע לנו, אבל העסק הזה כמעט עבר מן העולם, לא שווה, זאת אומרת, לא מביאים אותו כמעט. היום משמש במקום הלקרדה, יש לנו מקרל טעים, מקרל של מפעל פלדגים, מפעל מיוחד ומיוחד.
אבל זה לא זה, זה לא לקרדה.
זה לא זה, אבל דומה לזה.
דומה לזה.
זה מה שאפשר, אני אגיד לך עוד דבר אחד, משהו מעניין מכל ה... למעשה ככה, אם אתה מזכיר נשכחות, הצבא צועד על קיבתו. מה הפשט? כשמאכילים את הבן אדם, אז הוא פתאום נזכר, מגיעים אלינו אנשים, ורואים את המתיאס, תואמים את המתיאס, ובעין חדה כבר רואים את הקובי לכבוד שבת, את היטריות, את התפוחי אדמה. אוי, אומרים, זה כמו של אמא, זה כמו של אבא. מתחילים להיזכר, ואנשים חילוניים, לא דווקא דתיים, כן? הצבא צועד על קיבתו, מתחילים להזכיר לי, מתחילים לדבר איתנו, מה מלושן, עם יידיש צריכה, והדברים מתערבבים עד כדי שירה. אנשים מזמרים לנו פה עם הקוגל שאנחנו מוכרים, דרך אגב, הקוגל שלנו נקרא קוגל ירושלמי, הוא נחשב בין הטעימים, אבל בוא נגיד, הוא הטוב יותר.
איך אבל הוא הופך להיות כזה משולש?
איך אנחנו עושים אותם
משולש? כן, יש איזשהו פטנט, איזשהו טריק שכל הכל
פוסד משולש? יש פטנט, לכל דבר יש פטנט. למעשה הקוגל הוא עגול, אחרי שהוא אפוי, אנחנו חותכים אותו במסור חשמלי, לרוחב, ואז אחר כך חותכים אותו לאורך. קיצור המייסה זה
עבודת ידיים.
עבודה של חייד. ומי שתואם אותו, אומר בפירוש, שבתי. שבתי, זה מזכיר לו מיד את השבת. רק הטעם קוגל בשבת זה לא טעם של יום חול.
עכשיו,
אז אי אפשר לטעות.
עכשיו, הירושלמים מביאים את המלפון לחמוץ לא במשקל, יש את זה בקופסאות. מה זה הקופסאות האלה של המלפונים?
הרי בוא נגיד, כשהחנות נמצא לפני 60 שנה, התחלנו פה, התחילו אבא ועליו השלום, וסבא עליו השלום, היו דגים פה. באיזשהו שלב החליטו קצת לשפר את זה ולצ'פר את זה, והתחילו לעשות חמוצים לבד.
כן.
התחילו לעשות חמוצים, לפונים, אתה יודע, כמו שהסבתא הייתה עושה
בפחים של שמן.
בדיוק, ובצלוחיות, ובכל מיני מאגרים של מלפונים, עם שמיר ושטה, וכמובן מלח ומה זה שום, וזה היה טעם גן עדן. את הטעם הזה אנחנו מצליחים לשמר. והטעם הזה, זה בדיוק מה שאתה היית, כשהיית בחנות, ראית את המלפונים האלה, וגם ניסיתי לתת לך לטעום בשלב מסוים, כדי לטעום, ואמרת, אוה, זה בדיוק מה שהאימא הייתה מכינה, וגם הסבתא.
נכון.
אז אנחנו מצליחים באיזשהו, גם לשמר את העסק הזה.
עכשיו, הירושלמים של פעם היו אוהבים לאכול תחינה.
תחינה.
לא תחינה, תחינה. אז
תחינה.
אתם עושים את תחינה של פעם?
אנחנו עושים, כן. עם הרבה לימון, לימון חי. לא מיץ לימון ולא מלח לימון, לימון חי. לימון עם קצת חריפות. טובה, ובדרך כלל מי שבא אלינו עם חלה שהוא קונה אותה או באויזמן, היום יש לנו באנג'ל, חיבה, איפה שהוא רוצה את החלות הטובות, הוא תובל עוזר בתחינה הזאת למעשה, כמעט הוא לא צריך משהו לידו. בשבת הוא שם איזה גפיל דביש כדי להרגיש יותר את השבת. אבל זה התחינה, זה התחינה של פעם.
זה התחינה של פעם, והחומוס?
חומוס, חומוס, חומוס זה 100% חומוס. יש לנו גם את כל מה שהחברות מוכרות, אבל מישהו שרוצה את החומוס, 100% חומוס, אז הוא בא לקרון חמוצי, שוק מחניות.
זה דברים שאתם מכינים. זה דברים שאתם מכינים.
דברים שאנחנו מכינים, דברים שאנחנו קונים, דברים שאנחנו מכינים עבורנו. העולם גדול, אנחנו לא מסוגלים בעשר צבאות לעשות הכל לבד, אבל לפי ה... תפריט של כהן חמוצים.
עכשיו, פעם היו קונים או זיתים סורים, או זיתים, מה שנקרא, סורי דפוק. כמה סוגי זיתים היום יש?
יש בלי עין הרע. אני עומד עכשיו מול השולחן. יש לנו 15 סוגים של זיתים. יש סורי שחור מושחר. יש סורי שגור. אבל גקלפטה סורי, מה שנקרא, עם חריפות זיתימה. וגם נקי, זה אחד הדברים המאוד חשובים בסורי, שלא יהיו תולעים. וסורי שלם. כן? אלה זה שלמעשה, הסורי זה היסוד של כל הזיתים. מקדמת דנא. לאחר מכן פיתחו את המנזלינה, ואת הסנטה, ואת הזליהו, וטבעי, טבעי מושחר, טבעי לא מושחר, זה מנזלינה מושחר. טבעי רגיל, משהו פנטסטי שהוא משתמר בחביות, וטבעי מרינט, בטעם יין.
ויש גם משהו...
מישהו רוצה לקנות קלמטה של היווני, ואנחנו חושבים כמובן להביא את זה מטעם של יין נסך, אז אנחנו משתמשים בקלמטה או של קיבוץ יבנה, כמובן בהכשר העדה החרדית, ו... או בשימורי מוטולה, בהכשר הרבלן. דרך אגב, בהכשרים אצלנו, בעולם ידע, אנחנו באחדות. אחדות של מהדרין. מהדרין של העדה החרדית כמובן, מהדרין של הרב לנדו, מהדרין של הרב רובין, ועוד כל מיני, אבל זה למעשה המהדרין שאנחנו מכירים, כן? ואנחנו משתמשים בהם לאורך כל ה... זה השולחן שלנו, גם הדגים. או הרב לנדו או העדה החרדית, זה היום הדברים שאנחנו משתדלים למכור לעם ישראל. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד מאוד 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 חשוב. אני פעם אחת אני אמרתי אותו ואני לא זוכר. יש לנו ככה, שולחן ערוך, ראשון א' סעיף א', מופיע המחלוקת או שני השיטות לגבי כניסת שבת. מופיע מצד אחד ש... אחרי חצות היום, אין?
כן.
האדם לא יעבוד.
ביום שישי.
שלא... יום שישי, ביום דבר. אבל אנחנו מדברים על שבת, יום שישי. קונים לכבוד שבת, אומנם כל השבוע, אבל יום שישי זה הברנה יותר חזק. ושיטה אחת אומרת, נו, אחרי חצות היום, בדיעבד, אפשר למכור. שיטה שנייה אומרת, לא רואה ברכה, ומה לא.
כן.
אנחנו לקחנו את השיטה השנייה, ואנחנו משתדלים בכל מאודנו, לא לעבוד לאחר חצות היום, ונגיד בחורף בסביבות 1:30 אנחנו מתחילים לסגור, בקיץ ב-2:30 אפילו ששבת נכנסת ב-7 פלוס, אנחנו פשוט סוגרים ב-3 לא תראה את החנות, החנות סגורה, ועל החנות אתה תראה ציור יפה לכבוד שבת קודש. זה דבר אחד.
כן.
דבר שני, עוד הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו עושים, וזה הדרכה לגבי כולם, למנוע חילול שבת רבתי בשוק מחנה יהודה, ואולי גם במקומות אחרים, אבל אני לא הייתי שם. ומהו החילול שבת? כשאדם מגיע לשוק, אחרי חצות היום, הרבה אחרי חצות היום, ממש ערב שבת, אז הוא אומר, נפשי, תעלתי ברוך השם, אני קניתי בזול, הקנים לא רוצים להשאיר את הסחורה, אבל, ולא רוצים שתרכב להם הסחורה, מוכרים בזול, אבל גורמים לכך שהרבה מהסוחרים והפועלים, ועוד אנשים שצמודים אליהם, מחללים שבת בהגיעם כדי לסגור את החנות וכדי לנסוע לביתם.
נכון.
פשוט מחללים שבת. בחורף רואים את זה בהמונים בשוק. ובקיץ נגיד שזה לא כל כך זהו, אבל גם כן יש חילול שבת. ואז אני מבקש, עקב זה שאנחנו מנסים לגרות את עם ישראל בטעם, אבל מצד שני, כן, לכבוד שבת קודש והשבת היא קדושה, מאוד בשביל שאנחנו נגרום לחילול שבת. רבתי, לא לבוא לשוק בשעות מאוחרות, לא לבוא ולקנות, לא לבוא עם האהבה שזוקנו ונגיד את נפשי הצלתי ולא משנה לי מהשני. לא, לא זו הדרך. הדרך היא, הדרך היא כדי לגרום לשני שהוא יוכל לקיים את השבת ואתה תוכל. ודרך אגב, גם מצד הביזנס, ברגע שלא יגיעו סמוך לשבת, אז הסוחרים יהיו מוכרחים להוריד את המחירים. ואז ממילא נשמרה השבת.
זאת אומרת, אנשים שהקפידו בקיץ, מקסימום עד 3 להגיע לשוק.
זה יהיה פנטסטי, זה יהיה כאילו ששם גדול. השבת יצא נזכרת, האנשים יצאו נזכרים, כל העולם יצא נזכר, הסוחרים יהיו מרוצים, וכל אחד יבוא למקומו בשלום לכבוד השבת הקדושה. אם אנחנו באמת תורמים ורוצים שהשבת לטעום את טעמי השבת, כדי שהשבת תהיה קדושה, כדי שאנחנו נהנה משבת, קל וחומר, במנות של קל וחומר, שאנחנו נשמוע קדושת השבת שלא יחללו שבת. זה אפשרי וזה אפשרי, ואז אולי זה יעבור גם לגאולה, שמעתי, וזה יעבור לשווקים אחרים, ובכלל, השבת תהיה בעם ישראל קדושה.
צריך להגיד בצורה מאוד ברורה וחדה, אלו שבאים בשעות אחרי הצהריים המאוחרות של יום שישי לקנות לשבת, הם מסעים לחילול שבת.
בפירוש, בצורה הכי ברורה, הם מסעים לחילול שבת רבתי. ואם הם רוצים לקנות יותר בזול, זה לא יכול לבוא על חשבון שבת. ברגע שיראו הסוחרים שלא מגיעים אנשים, אז הם יורידו את המחירים, וזה דברים ברורים. הם יורידו את המחירים, כי הם לא יכולים להחזיק את הגבניה עד יום ראשון שני. ולא את הפרסק, ולא את המלפפון, ואף שום דבר. ממילא המחירים יהיו הרבה יותר זולים, בשעות מוקדמות יותר. וכולם יצאו נזכרים מזה. גם הסוחר רוצה להגיע בשבת הביתה, הוא רוצה ללמוד את הסחורה שלו.
בהחלט. תראה, מה שאתה אומר לי זה מזכיר לי סיפור של יהודי תימני בעליות של התימנים לארץ ישראל. אז הוא שמע על האחים שלו שגרים ברחובות. הוא נסע לבקר אותם ברחובות, והוא נוסע אליהם, ואז הוא מגיע לרחובות, ריח האדרים משקר אותו. הוא עולה לאחד העצים ויושב ואוכל תפוזים. ואז עובר הבעל הפרדס, מסתכל עליו, רואה יהודי תימני על העץ, יושב ואוכל תפוזים. ניגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אמורי תימני, לא כתוב אצלכם בתורה, לא תגנוב? אז הוא, התימני מלמעלה, הריר של התפוזים נוזל לו ככה מסביב, אומר, איזה ארץ זבת חלב ודבש, לאכול תפוזים ולשמוע דברי תורה. אז הנה, אכל נכנסנו לשוק וגם שמענו דברי תורה ודברי חיזוק.
אני רוצה שאלה בני הדברים, ואז ממילא נקיים את בשבת, את המאכלים של שבת, ההנאה בשבת, כדי שכל זה, אחרי כל זה בא להוסיף לנו לשמור את השבת, ליהנות מן השבת הקדושה, לאהוב את השבת. ואני אומר לכם, תבוא לפה ביום חמישי, שישי, תראה אנשים שלכאורה נראים מבחינה חיצונית, לא בדיוק הולכים איתנו, אבל מתברר שהם הולכים איתנו לאורך כל הדרך. ונזכרים בבית, ונזכרים באמא, וכשנזכרים, אז האמא, איך שהאמא הדליקה נרות, ואיך שהיא עשה את הגפילטה פיש, כמה שזה היה טעים, כמה שזה היה נחמד, כן? ממילא, איפה היא הייתה קונה אותו, מה היא הייתה עושה, מה היא הייתה עושה איתו, כן? ככה הם באים ומדברים, וגם מסלסלים, מסירים בזמירות שבת, שכמה שזה חשוב, אבל אני לא, אני מבין שבתוכנית הזאת אי אפשר עכשיו לדבר על זמירות שבת,
שכך
היה מדבר על זה דברים נפלאים וברורים, וכל עם ישראל היום מדבר על השירה. מתי שרים? כשהבטן יכולה לשיר.
נכון.
ואז אנחנו אומרים, הרי מתי אומרים בתיאבון? בשבת ובסעודת מצווה.
נכון.
כי זה למעשה שבת היא סעודת מצווה.
בהחלט.
ובתאבון הפשט הוא שזה יהיה בתאווה, לא בתאווה חלילה גסה, אלא בתאווה טעימה, בתאווה טובה. והאזור שלנו מדובר עליו בתחילת השוק, כמו שאני הזכרתי לכם, יישוב מרחוב יבוס, אתה נכנס בואכה לשוק, השוק המקורי, יש לנו מבחר חנויות נהדרות של העדה החרדית, של אגודת ישראל, של בלז, ושיתופים ששניהם ביחד, ואנחנו עומדים בטבח ואנחנו מחייכים אל האנשים. אמרתי להם, נו, אתם רואים כמה שזה כדאי לראות את האנשים קונים גם בכיף, גם באהבה, וגם אתם מתפרנסים מזה. ברוך השם, יש אווירה טובה.
בהחלט,
כדאי לבוא.
אז אנחנו נחזור על הפעם, מי שבא מרחוב יפו, השוק המקורה, בערך החנות הסירית בצד שמאל, אתם תראו כבר מיד בחוץ את הקוגלים, את החביות עם הארינג לסוגיהם, וכדאי...
את הלקרדה, הלקרדה. נכון, יפה, יפה. כן, ברוך השם. והריח נעים, הטעם טעים, והשבת נשמרת בקדושתה.
תודה רבה, רב צבי כהן. אפריד לכם שבס.
אומן, נתן אמר. שלום, שלום.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
נשים את הפשוט אל חנותו של אהרון כהן, כל דג. שלום אהרון כהן.
שלום שלום.
החנות נמצאת בשוק המקורה או בשוק הפתוח?
הפתוח.
בשוק הפתוח, מה שנקרא בלי הגג, שאין גג.
בלי הגג, קוראים לזה רחוב מחנה יהודה.
רחוב מחנה יהודה. כמה שנים אתה עוסק בדגים?
אני אישית עוסק 40 שנה. החנות קיימת בערך 74.
74 שנים.
אבי פתח את זה בשנת 1936 בערך.
כן.
ומאז עובדים.
ואתה בתור נער הצטרפת לחנות לעבוד.
בתור אדם גם בקודם היה לאח שהוא בינתיים נפל ב-48. והוא היה עוזר לו, ואחר כך התגייס לפלמ"ח, ואני הצטרפתי, ועוד אח, כמו שכהן, הוא גם עוסק בדגים, עכשיו בפנסיה, ועבדנו.
עכשיו, כשאתה מדבר, בתקופה כשאבא שלך היה בחנות דגים, קנו בטח רק קרפיונים, או קנו עוד דגים?
כל זה יש לי מה לספר, סיפור קצר, אם אתה רוצה לשמוע.
כן, בבקשה, בבקשה.
אז זה לא היה כמו היום, התחילו מיום שני להביא את הקפיונים. אז העיקר המחירה לשבת לא היה פרישדרים. העיקר המחירה הייתה ביום חמישי או יותר יום שישי.
כן.
והשוק העיקרי היה מאשרים בבוחרים. למה אני אומר את זה? כשביום שישי, אם היה נשאר לנו דגים, לא רק אנחנו, אז יצאנו עם הגלה לשוק בוחרים.
כן.
או שוק משהו, יותר בוחרים הייתה גדול. ואז מחרנו את שער הדגים השנישה. אבל העיקר השוק היה מאשרי ובוחרים.
עכשיו, אני שואל, מחו, חוץ מקרפיונים, מחו עוד דגים?
כן, בדיוק, להפך, קרפיונים זה היה משהו שולי.
שולי.
כן.
זאת אומרת, אשכנזים קנו קרפיונים של הגפילטה פיש, לא?
נכון, בדיוק.
ומה קנו ממשאר העדות, מה היה קנו?
דגי ים. פורי, מושטים, לא היה כל כך מעדו. דג יפו. האונסה יפה, אם אתה שומעת פעם.
כן.
האונסה, היה לוקחים אונסה מהרבע קילו, והיו עושים איזה קילו דגים. לחם, בביצים.
אז מכניסים הרבה לחם, ואז...
זה היה תנוק שבת. עד היום יש אנשים לפסח, רוצים אונסה פיש, לעשות דגים, לזכר פעם, טעם של פעם.
ומה, אתה נותן להם דג חי, לא תחון.
אני מוכר גם תחון.
אתה
כבר גם... כן, התקדמנו.
זה התקדמת, אבל בתקופה שכשאבא שחי או בתחילת...
לא, אז לא, לא הייתו דבר כזה.
כולם היה להם התחנות בבית מ...
בבית עם היד, לא, לא, לא חשמלי אפילו.
היו תוכנים ביד.
תוכנים ביד עם המילחל קוראים לזה.
המילחל. זאת אומרת, המילחל וזה, שאת המילחל היו קושרים לשולחן וככה...
לשולחן ו... והיה חלק מציאת מתחיים, עבודות פרח לאישה.
והיום היום היא באה, היא מקבלת דג תחון.
מקבלת מי שרוצה, את מוכן לאור, ללא עצמות, חיים קלים.
עכשיו, חריימה מה עושים?
איך?
חריימה מה עושים? איזה דג?
חריימה עושים מכל מיני שדגים, אבל אנחנו בתור ילידי הארץ,
כן.
לא היינו, לא אוהבים בזה, לא שמענו את השם הזה אז, לשם מודרני.
זאת אומרת, מי שהביא את זה, זה כבר בדורות האחרונים הביאו את זה.
כן, כן, כן.
עכשיו, הדגים מאיפה היו מגיעים לירושלים?
בעיקר הדגים היה מגיע מיפו.
כן.
וקפיונים הגיע מהבריכות. אני זוכר בשבוע הראשון שהתחילו להביא דגים, ובכיכר שבת היה חנות של אפות, קראו לזה יינקל וינקלר, אחר כך דופצ'ה.
דופצ'ה, דופצ'ה לא בבום.
לא בבום, הוא היה איידים. אבל השוואר שלו היה יינקל וינקלר.
כן.
אז המכוניות הראשונות עם קפיונים, היה מגיע לשם לחנות, ושם היו מחלקים את זה כמובן עם עגלות, עם סוסים, עם חמורים.
זאת אומרת, היית מגיע לשם ולוקח את הדגים למכוניות?
כן, כן.
זאת אומרת, זה הייתה עבודת פרך, כי הכבישים לא היו כמו שהיו.
לא, לא, ככה שבת היה קיים.
כן.
הצוען הזה מדבר על תקופה ב-1936.
ומאז כבר סחבתם עגלות
מגאולה, אחר כך היה טנדרים, אבל לבתחלה זה היה עם עגלות. היו עגלות כמו שיש היום שירות מוניות, היה שירות של עגלות.
שירות של עגלות שהם מוביל את הדגים?
שמובילים, לפעמים העגלה עם סוס זה כבר היה יותר מודרני, או עם חמור.
עכשיו, העגלות היו עם בריחה, או שזה היו
עגלות? לא, 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 כזה לא טוב. על מעשה, הקפיון, אם מביאים אותו ממים בירושלים, בחורף הוא יכול לחיות 9, 9:30.
גם מחוץ למים?
מחוץ למים, ובקיץ חצי שעה הוא יכול לחיות.
ואז הם מספיקים להגיע לשוק?
כן, כן.
והדגים הם מגיעים כל יום או פעם
בשבוע? לא, זה התחיל לבוא ביום רביעי, בעיקר ביום חמישי, והמחירה היא זאת יום חמישי ויום שישי.
וזה היה מגיע מיפו? מטבריה הייתם גם?
לא, זה היה הגיע מהקיבוצים.
המקיבוצים.
הדגים הראשיים. ועוד דבר מעניין, שהיום לא יודעים את זה, היום יש ברוב שפיגלקרפ, אין לו הרבה קטגזים.
כן.
אז התחילה, הדגים הראשונים היו... הקפיון, כמו שיש היום, הוא היה מכוסה עם הרבה קסקסים. זה לא שפיגי קרפ.
ואז להוריד את הקסקסים, זה הייתה עבודה.
זה הייתה עבודה ועבודה.
וזה היה עושה המוכר בחנות.
מה זה, לכלוך?
לא, אני אומר, זה עושים בחנות.
כן, ניקו... היה חלק של אנשים שרצו לנקות הדגים לחובשה וסבת, אבל לא היו... עד היום יש לי כמה בודדים שהם רוצים את המצווה להכין את הדגים לשבת. משל בלץ, כן, אם שמעת?
כן, כן.
יש תקנה, לא יודע מדיוק, עם הרבה שנים כאן אצלנו שהרב הקודם, רבן רוקח, היה מגיע, אז המליצו שיקנה אצלנו, ואנחנו נתנו עד לפני כמה זמן קפיונים לטיש. אז היו בא בחורים, הם בישלו את הדגים. לא נשים. ועוד תקנה שהם אמרו שמי שלא אכל גפילט פיש פחות משבע שעות מבושל, לא אכל דגים מימיו. זה דבר מעניין.
עכשיו אתה מוכר להם גם דגים לפורים? לטיש של פורים?
כמובן.
איזה אורך של דג הכי גדול היה אצלך?
תראה, היה לי אורך פעם טונה, הוא שגל קרוב ל-40 קילו. ואיך חתכנו את זה? לא היה כמו היום מסורים, כל אחד יש לו מסור חשמלי. היה לנו מסור, אם ראית פעם, שחותכים מצים, שני ידיות, שני אנשים. השקמנו את זה בחוץ, ועשינו ממנו כמה חלקים, כדי שאחר כך יוכלו לעבוד עם סכינים. מפני שלא היה אפשרות לפרק דג כזה עם סכינים. היה סכינים גדולים. כשחלקנו את הדג, אז כבר עוד לא היה מסורים, אז היה עבודת ברך, היה אולץ כזה, פלוקן, שהיינו עושים את זה אצל אשקו בבית ישראל, האחרת.
כן, כן.
אם אתה מכיר אותו, זוכר אותו.
כן, ודאי, בטח.
היה גם כן העבודה שלו, הכניס ידיים ורגליים. כן, והדג הזה היה מ-40 קילו, לא אשכח אותו. ואחר כך היה דגים כסיף, למשל אני חיתנתי בת לפני 6-7 שנים. אז נחלט במודה לעשות בופט, טיש.
כן,
בר, היום קוראים לזה בר.
בר, כן.
לא היה לדג יפו. אז קיבלתי דג כסיף של בערך 25 קילו. היה לו יותר ממטר וחצי. וזה היו עופים באותנו, שכנה היה עושה לי זה.
איזה שכנה אקלמן?
שכנה אקלמן.
כן.
אז היה בא אליי, אמר, יש בעיה, אז הוא נחלט באותנו. אמרת לו, מה הבעיה? אני אעשה את הדג לשני חצאים, כמובן עם הראש, ותפה את זה, ואחר כך תחבר את זה, זה לא בעיה, שזה חם, חבר, והוא קישט את זה בחוץ, עם כל מיני דברים, ועד היום אנשים מדברים שבחיים לא אכלו יפו כל כך טעים כמו הכסיף. זה היה כסיף של צבריה, היה לו מלא בשר, אמנם יש לה בעצמות, אבל שהוא גדול, היה מה לאכול. וכמובן נאכלו את זה עם הידיים.
כמה אנשים יכולים לאכול מדג כזה?
תראה, זה נתנו אחרי המנה העיקרית, זה היה בר, מי שרצה אחרי האוכל לגשת לטום דג, אז ניגש, לקח אחד. המודרנים לקחו עם הזק, ולא המודרנים לקחו עם היד.
כן, תראה, לאכול דג עם היד יש על זה פסוק במפורש בתנ"ך.
שמה?
על דגי הים בידכם ניתנו.
טוב, זה היה פעם הייתי אצל קיליש בשבת אצל רבה לך, אז אתה קוגל, אז ביקשתי גובל, אמר, מה? מה זה גובל? זה קוגל, אחי, מה ידיים? אמרתי, למה? מה יצא ועושינו בידינו?
מה יצא ועושינו בידינו, בדיוק.
כן.
עכשיו, אני זוכר אותו, כשילד בעץ חיים היינו יוצאים ליד החנות של הדגים,
כן.
כשפותחים את הדג, אז השלפוחית שלו זורקים שם על הרצפה.
כן.
לפוצץ את השלפוחית, את השלפוחית
כן,
של הדג.
כן, זה בומבה.
זה עושה בומבה, זה איזשהו תענוג מיוחד של ילדים.
של ילדים, כן.
ולבוא הביתה עם הריח של הדגים.
כן.
עכשיו, איזה דמויות מעניינות קונים אצלך דגים?
אצלי החנות שלנו... כולם גורדים, אשכנזים, תימנים, מורקאים. דרך אגב, זה עידן נפלא.
כן, אה?
כן.
אתה שומע?
החלפת אורחים שלהם זה משהו משהו. לא יודע מה ילדים. החלפת אורחים מכל הלב.
אתה שומע גם לפעמים דו שיח של אנשים על מה הם עושים עם הדג, איזה דברים עושים עם הדג?
כן, כן. בעיקר הדוד של המזרח, עושים נוסח מורקאי, עם חריף, הרבה פפלח, וכל דג הם משלים עם רוטף טוב, הדג הוא מי שרוצה לאכול דג טעים, נוסח מזרחי.
זאת אומרת, או עיראקי או מורקאי?
לא, העיקר נוסח מורקאי, למה שהם נקראים המבשלים הכי מעניינים, שהם באמת יודעים לבשל. אני בבית עד היום, שאני עושה איזה... זויון, אז אני עושה את נוסח מזרחי, הרבה קנובלו שום, כוסברה, פפלח כמובן, וזה היה תנוג, הנה כשבס.
זאת אומרת, זה אתה עושה בליל שבת, אבל שבת בשלשות אתה כבר אוכל משהו אחר?
בשלשות זה משהו אחר, בדרך כלל ארינג, אבל בעיקר זה היה ליל שבת ושבת ביום.
עכשיו, סוג הדגים הולך וכל הזמן וגדל. זאת אומרת, יש כבר סוגים חדשים. מה זה הוליווד?
הוליווד הוא לא חדש, אבל התחילו להביא אותו. זה דג כמו משה רבינו. הוא דג, יש לו ראש קטן עם שתי עיניים, אחד לצד השני. אומרים, מה קוראים לזה משה רבינו? אומרים שהוא חוצה את הים, ים סוף, אז הוא חוצה את הדג. זה רק הגדה. אז הוא נורא כאילו שחסכו אותו. אבל הוא דג טעים.
עכשיו, זה למעשה הדג הכי יקר, הוליווד, לא?
לא הכי יקר, יש יותר יקרים.
מה הם היותר יקרים?
הם היה דג יפו, אבל היום הוא כמעט לא נמצא. יש דניס, יש לברק, יש עוד כמה, בורי כמובן, הוא לא כל כך יקר.
והדגים היקרים האלו הולכים בשוק, אנשים קונים אותם?
כן, ודאי, לקובד שבס.
לקובד שבס קונים דגים.
פעם זה היה יותר יקר, היום יחסית, דגים היה יותר יקר מבשר. אבל לקובד שבס היו קונים, כמובן זה דגים מובחרים. פשוטי העם היו קונים, קפיונים היה מאוד בזול, וקנו דגים קטנים, סרדינים, ברבוניות, כל מיני סוגי דגים.
זאת אומרת, היום אתה מכיר את האנשים, הקליינטים הקבועים שבהם אליך, אתה כבר יודע כל אחד מה הוא רוצה?
פחות או יותר. כן, כן, מאז כבר הנכדים כבר קונים.
הנכדים באים לקנות בשביל הסבא.
קנו איפה שהסבא, בגלל שהם עומדים. אבי, זוכר של הרוחו, היה איש ירושלים, נולד בירושלים, בעיר העתיקה. והוא היה מסתפק ומעט מי שהכיר אותו. הוא אף פעם לא רצה להתרחב. החנות שלנו בגודל היא הכי קטרה במחיודה. בגודל של הקירות. אבל בדיוק ברוך השם אנחנו מוכרים מספיק דגים. ולא להתפשט, זה היה השיטה שלו.
להרוויח מה שצריך.
לא מה שצריך, מיד לפה.
תודה רבה, אהרן כהן.
יש עוד אחד סיפור מעניין שהוא הזכיר את זה. קודם הזכרתי שהיו מביאים את הדגים עם חמורים, עם סוסים. אז אם אתה זוכר, אתה בטח זוכר, היו מסתובבים ערבי עם חמור.
כן, בטח.
היו לו זוטל.
כן, נכון.
משני הזדים.
שני סקים, משני הזדים.
היום אחר, ארן הזמד.
זה בשביל ערב פסח, בשביל מקור.
לא, אפילו כל השנה. היינו אותנו לכן לבש, ונותנים לכם הבש, והוא נתן ארן הזמד. וזה רחצו את הכלים. אז היה יום חמצין, היה תקופת תמוז, אז הרבי עבר מחנות, והוא ביקש להביא שרוצה קצת מים לחמור, חם, הוא אמר לו בערבית, ליאו מקטיר, חם מאוד, הוא מרקש לו, הוא יכול לתת לו קצת מים לחמור. דרך אגב, זה כדאי ללמוד, זה כבר כתוב לנו. קודם לבימה, אחר כך לבן אדם. אז עמד כל השבוע הבריכה ריקה מיתגים, אבל היה מים. ביום שישי שגמרנו, רחצנו את הבריכה, ושמנו מים. הוא בא ביום שני או שלישי, אז אבי לקח קרה, היה שיפל, לא היה כמו היום פלסטיק.
כן, קרה כזאת.
שיפל קרה, ואבי יוצא מהבריכה, שם על את החמור, נתן לרבי, החמור מריח, לא רצה לשתות. אבי הבין את העניין. אז הוא אומר לרבי, ברבית, אם תבדק בשוף, הנפרג'ילה, כי אני אדבר עם החמור, הוא ישתה. בינתיים אומר לאח, נכון לרוחו, שיקח מים מהברז, לא מבריחה, ישפוך את המים האלו, והבין מהברז, ואבי עושה, בינתיים הרבי, אבי דיבר עם הרבי, כאילו הולך לדבר עם החמור, עושה לו משהו באוזן, עלית בשוף ובשרה, ועכשיו הוא ישתה. שם את הקערה עם המים, החמור שתה. טוב, בסדר, שתה, שתה, אתה היה הרבה. אחר כך הוא אומר, אני בין גם באשרה, אני רוצה גם לשתות. אז אבי אמר לאחי, שיביא את המים מהבריכה.
כן.
אם ילא לו קפורט, פעם היה קפורט של קוסרבים, לא כמו היום.
כן.
עשו איזה בכך. הביא לו מהבריכה, שהחמור לא רוצה לשתות, ושתה, בידה כמן, הוא אומר, כן, הוא עושה עוד, נותן לה עוד הרבה מהבריכה, שעוד לא היה דגים, זה היה, היה
מים מופשים.
הרבי שתה, והחמור לא שתה, הרבי שתה. זה מראה כמה שהחוש הריח, של הבעל חיים, אפילו חמור.
זה החמור הם יותר טובים של זה בן אדם.
כן. זה מעשה שזה... אני מספר את זה לכולם, וכולם
זה מוסר הסכם,
משהו מעניין.
כן, תודה רבה אהרן כהן.
אנחנו מסיימים בשיר ישמחו מלכותך של ורדיגר, ישמחו מלכותך שומרי שבת קורא עונג של דוד ורדיגר. תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה לשי פופסקי בני ברק, איתכם היה ישראל גליס, אפרי לכם נשקות משבס. תודה רבה להזנה, לילה טוב.
Todo